טוב, כמו שקבענו בפעם הקודמת, הפעם השיעור הוא בענייני חנוכה, אבל במחשבה נוספת, נדמה לי שבהחלט אפשר למצוא גם איזשהו קשר לעניין השיעורים הרגילים שלנו על מלאכת אפייה, והכנסתי לכם שאלה כזאת בדף ההכנה, אז אני אעיר גם על זה בהמשך. אני אתחיל אולי עם שתי סוגיות הלכתיות שנוגעות לנר חנוכה. סוגיה אחת זה כבתה זקוק לה או אין זקוק לה, והסוגיה השנייה אם הנחה עושה מצווה או הדלקה עושה מצווה. בגמרא נראה שמדובר בשתי סוגיות בלתי תלויות. זאת אומרת, אחת לא קשורה לשנייה בשום צורה, לא מביאים ראיה מאחת לשנייה, כל אחת מהן מתנהלת באופן עצמאי. אני אצרף פה את אשתף פה את הקובץ. אוקיי. כן? אז הגמרא אומרת ככה, בדף כ"א. אמר אבא, פתילות שאמרו חכמים, אין מדליקים בהן בשבת, מפני שהאור, כן, זה האש, מסכסכת בהן, מסכסכת בהן. שמנים שאמרו חכמים, אין מדליקים בהן, מפני שאינן, אין נמשכים אחר הפתילה. זאת אומרת, צריך להדליק באופן כזה שאין חשש שיתחילו בעיות עם הנר, עם האש, ואז אני אבוא לתקן את זה בשבת, ואני אעבור על איסור הדלקה בשבת. בהמשך הגמרא משווה את זה לדיני הדלקת נר במקדש, היא אומרת, תני רמי בר חמה, פתילות ושמנים שאמרו חכמים אין מדליקים בהן בשבת, אין מדליקים בהן במקדש, משום שנאמר להעלות נר תמיד. הוא תני לה והוא אמר לה כדי שתהיה שלבת עולה מאליה, ולא שתהיה עולה על ידי דבר אחר. יש פה אנלוגיה מאוד מעניינת שאני עוד אחזור אליה, אבל בשבת החשש שלי זה שאם האש לא תתפס כמו שצריך, אני אבוא לתקן, וכשאני אבוא לתקן מה הבעיה? אני עובר על איסור מלאכה בשבת. במקדש הבעיה היא לא שאני אבוא לתקן, אין, עקרונית אין בעיה, זה לא, אין איסור מלאכה, במקדש, מדובר ביום חול כמובן. כן, אין איסור מלאכה במקדש, אלא מה? יש איזשהו עיקרון שהשלהבת צריכה להיות עולה מאליה ולא בעזרה של, שלי, של מישהו, של, של אדם. אלא היא צריכה לעלות באופן עצמאי. ולכן דה פקטו, למרות שהנימוקים הם שונים, אבל דה פקטו הגדרה היא אותה הגדרה. זאת אומרת, שמנים ופתילות שמדליקים בהם בשבת ובמקדש, צריכים להיות כאלה שהאש תעלה באופן חלק. בשבת זה כדי שאני לא אבוא לחלל שבת, ובמקדש כי יש איזשהו עיקרון שהשלהבת צריכה לעלות מאליה. בהמשך הגמרא מביאה את זה על נר חנוכה. אמר אבונה, פתילות ושמנים שאמרו חכמים אין מדליקים בהם בשבת, אין מדליקים בהם בחנוכה, בין בשבת, בין בחול. אמר רבא, מאיתמא דרבונה, כסבר, כבתה זקוק לה, ומותר להשתמש לאורה. כן, יש פה עכשיו כמובן שלוש דעות, ראיתם את הגמרא?
כן.
יש שלוש דעות בעניין הזה של פתילות ושמנים שלא מדליקים בשבת. מה קורה בחנוכה? מה קורה ביום חול של חנוכה ומה קורה בשבת של חנוכה? כן, אז רבונה סובר שלא מדליקים בהם בחנוכה, לא בשבת ולא בחול. אז למה לא מדליקים בהם בשבת? זה מאותה סיבה של שבת רגילה שהיא לא חנוכה. אוקיי? אבל כמובן צריכה להיות הנחה שמותר להשתמש לאורה. כי אם מותר להשתמש לאורה, אז אני אבוא להדליק את זה, כי זה מפריע לי, אני לא אצליח לראות כמו שצריך. וביום חול זה בגלל שכבתה זקוק לה, כן, אז אני אבוא להדליק את
זה. יש לי שאלה בעניין של מותר להשתמש באורה. אני לא כל כך הבנתי את הנושא הזה, את העצם העובדה שאמר הונה, נכון? נדמה לי שהונה אמר מותר להשתמש באורה. אבל אם אני מדליקה בחנוכה את החנוכיה, הרי אני לא יכולה להשתמש באורה. מה, רק אם ההדלקה לא נכונה?
לא, היום את לא יכולה, כי כך נפסק להלכה.
מערבבת את הדיון בגמרא עם פסיקת ההלכה. פה יש שלוש דעות בגמרא, אנחנו פוסקים להלכה שאסור להשתמש לאורה. בסדר, אבל זה, הדעתו של רבונה היא לא כזאת. רבונה סובר שמותר להשתמש בנר חנוכה.
אוקיי.
אוקיי? אז, אז זה רבונה, שהוא אומר שלא מדליקים לא בשבת ולא בחול בחנוכה, כבתא זקוק לה ומותר להשתמש לאורה. רב חיסדא חולק עליו, הוא אומר, מדליקים בהם בחול, אני מדבר על חנוכה כמובן, בחול אבל לא בשבת, למה? כבתא אין זקוק לה, ומותר להשתמש לאורה, אז אם מותר להשתמש לאורה, אז בשבת יש חשש שהוא יבוא לתקן את האש, כי הוא ישתמש בה, אבל בחול אפשר להדליק, בגלל שכבתא אין זקוק לה, אז אין חשש, שזה יכבה והוא לא יבוא וידליק מחדש. אם הוא לא ידליק מחדש, לא קרה כלום, לא צריך להדליק מחדש. זה דעת רב חיסדא. רב זירא סובר שיטה שלישית, תפילות ושמנים שאמרו חכמים, הם מדליקים בהם בשבת, מדליקים בהם בחנוכה, בין בחול, בין בשבת. ושוב פעם, כצפוי אנחנו כבר יודעים, אמר רב ירמיה, מיתה מדרב, כסבר, כבתא אין זקוק לה, ולכן אין בעיה בזה שהוא לא ידליק מחדש, כי לא צריך להדליק מחדש ביום חול, ובשבת אסור להשתמש לאורה, אז אין חשש שהוא יבוא לתקן כדי שזה יאיר לו יותר טוב, כי אסור להשתמש לאור. אז לכן גם בחול וגם בשבת אפשר להדליק. בהמשך, הגמרא אומרת שם, אמרו הרבנן כמי דאביי, משמי דרב ירמיה, ולא קיבלה. כי את הרבין, אמרו הרבנן כמי דאביי, משמי דרב יוחנן, וקיבלה. כן, ממש עד הומינם. אמר, איזכאי גמירתי לשמעת מעיקרה. כן, הוא בעצם קיבל את זה מרבי יוחנן, ולא קיבל את זה מרבי ירמיה. זה באמת נקודה מעניינת, זאת אומרת, הוא קבע את עמדתו לגבי הדין הזה, לפי השאלה מי אמר אותו. ולא לגופו של עניין, אלא לגופו של אדם. אבל הוא עצמו אחרי זה מתחרט. הוא באמת אומר, איזכאי, אם הייתי זכאי, גמירתי לשמעת מעיקרה. אז הייתי מקבל את הדין הזה כבר בהתחלה כשאמרו לי את זה בשמו של רבי ירמיה. ולא הייתי נתלה דווקא באדם שאמר את זה, אלא הייתי בודק את הדין הזה לגופו. וזה הערה בסוגריים אני אוסיף רק, יש מגן אברהם שמאוד חביב עליי, שהוא אומר, זה גמרא בעצם, אבל הוא מביא את הגמרא הזאת להלכה, והוא אומר שמותר להגיד דברים בשם אדם גדול, כי היכי דליקבלו ממני. כדי שיקבלו ממני את הדברים, מותר לי להגיד את זה בשם מישהו שלא אמר, לשקר.
מתעלה באילן גדול.
מה?
מתעלה באילן גדול.
לא, אבל פה זה לא אמת. כן, אוקיי.
חנק יתעלה באילן גבוה. כן, זה נכון, למרות שזה לא אמת, אתה מותר לך להגיד את זה בשם אדם גדול, כאילו שהאדם הגדול אמר את זה, כדי שיקבלו ממך. ועכשיו זאת שאלה מעניינת, אני חשב, תמיד שאני חושב על המגן אברהם הזה, אני שואל את עצמי, איך זה יכול להיות? זאת אומרת, יבוא איזשהו עם הארץ, יגיד לי, תשמע, מותר לברור בשבת, את זה אמר, אני לא יודע מה, רב מוישה פיינשטיין, גדול הפוסקים של אמריקה לפני כמה, לא הרבה שנים כל כך. אז איך, אז מה, אז אני אקשל, כי אני אסמוך על מה שהוא אמר, ואני אברור בשבת, כשהוא סתם עם הארץ שחושב ככה, רב מוישה פיינשטיין לא אמר את זה, ומותר לו לשקר. אז לכן אני רוצה לטעון שההיתר הזה של המגן אברהם נאמר רק במקום שבו ברור לי שלא יקבלו את זה ממני, למרות שאמר את זה אדם גדול. זאת אומרת, אם באמת מדובר במקום שבו כשאני אגיד את זה בשם אדם גדול בטוח השומע יקבל, אז ודאי שאסור לי לעשות דבר כזה. מותר לי לעשות את זה רק בהנחה שהשומע לא יקבל את זה, למרות שאמר את זה אדם גדול.
אז זה מה הכל? אז זה מה אני בכלל אומרת?
אז בשביל מה בכלל דרוש היתר הזה? מה הוא מועיל לי?
זה לא פייר.
התשובה פשוטה. זאת אומרת, אם אני אומר משהו, ואני רואה שבן השיח שלי לא מוכן לקבל, הוא מזלזל בי, הוא לא מקשיב. אני מעלה נימוקים, טיעונים, שבעיניי הם טיעונים טובים. הבחור לא משתכנע, הוא לא חושב עליהם בכלל, הוא מזלזל בי. אני אומר לו, אתה יודע מה? את זה אמר רב מוישה פיינשטיין. ברגע שהוא ישמע שאמר את זה רב מוישה פיינשטיין, הוא ישקול מחדש. זה לא שהוא יקבל אוטומטית, הוא יכול לדחות את זה, אבל הוא כבר לא יזלזל. זאת אומרת, הוא יקשיב לנימוקים, והוא ישקול, או שהוא יקבל אותם או שלא יקבל אותם. את זה מותר לעשות. זאת אומרת, מותר לי להגיד בשם אדם גדול, כדי שבין השיח שלי ישקול את הדברים שלי ברצינות, אבל בסוף יגבש עמדה בעצמו. לכן אני לא לא יקבל דברים רק בגלל שמישהו אמר, אבל למה אני בכל זאת עושה את זה? כדי שישקול ברצינות את הנימוקים שלי, כשאני רואה שאין שווה לדבריי, אז אני נוקט בצעד כזה, וזה מותר. זאת אומרת, מהמגן אברהם הזה יוצא דווקא הפוך על הפוך. מהמגן אברהם הזה יוצא שדווקא לא נכון לקבל דברים כי אדם גדול אמר אותם. זאת אתה צריך לדון כל דבר לגופו. אם אדם גדול אמר, זה כמובן יגרום לך לא לזלזל, אלא לשקול את הנימוקים ברצינות, אבל בסוף אתה תגבש עמדה בעצמך.
היום הוא יקשיב לך, ומחר לא יקשיב לך יותר בגלל שיבת האמינות שלך.
אוקיי. תשקלי גם את השיקול הזה כשאת מחליטה אם לעשות את זה, אבל עקרונית זה מותר. לא,
זה קצת בעייתי.
הוא לא אומר שתמיד כדאי לעשות את זה, הוא אומר שאין איסור.
גם רצוי להתעלות בגדול שכבר מת, שלא יכול להכחיש.
מה, לא שומע?
רצוי להתעלות בגדול שכבר מת.
כמו שאני פוגש מישהו פעם אחת, אחרי זה מפליג לי לאוסטרליה, אז הוא לא ישמע אותי יותר לעולם, אבל עכשיו אני רוצה לשכנע אותו. לא משנה, זה רק שאלה טכנית, טקטית, אבל עקרונית אין איסור בזה. זה בעצם מה שאומר המגן אברהם. עוד פעם, זה גמרא. מגן אברהם רק מביא אותה. זה סיפור פורסם על רב שלם שבדרון, המגיד הירושלמי הידוע, שהוא אמר פעם בשיחה שלו שהוא שמע בשם החזון איש, שמותר להגיד דברים בשם אדם גדול כדי שיקבלו ממך, וגם את זה הוא לא יגיד להם אם הוא באמת שמע מהחזון איש או לא.
נהדר, כן.
אז זה, אגב, יש עוד אנקדוטה, אם כבר אני נכנסתי לעניין הזה, יש בתחילת המאה ה-20, יצא, בתחילת המאה ה-20 יצא כתב יד של הירושלמי על קודשים. אין לנו ירושלמי על קודשים, יש רק בבלי. עכשיו לא יודע אם היה ונעלם או שלא היה אף פעם, בכל מקרה אלינו לא הגיע תלמוד, גמרא, על סדר קודשים בירושלמי, רק בבבלי. גם הבבלי לא על כל המסכתות. בכל אופן, אז מישהו זייף כתב יד של ירושלמי וכתב שם חידושים שלו בדיני קודשים, אבל בארמית ארץ ישראלית בסגנון של הירושלמי, והוא פשוט הציג את החידושים שלו בתור תלמוד ירושלמי על קודשים. אבל הוא אמר שהוא מצא זה בכתב יד, לא, הוא לא גילה שזה חידושים שלו. אוקיי? עכשיו, היה זה, הוא היה כנראה איש מאוד מוכשר, והיו על זה ויכוחים גדולים, האם זה אותנטי, זה לא אותנטי, יש הרוגצ'ובר בסופו של דבר החליט שזה לא אותנטי, הסיפור מספר שהרוגצ'ובר היה בקיא מופלג, אז הוא ידע שבכל פרק בירושלמי מופיע חכם שלא הופיע בפרקים הקודמים. יש לו איזשהו כלל כזה בירושלמי, לא בדקתי אם זה נכון, אבל ככה מספרים שהרוגצ'ובר ידע, הוא בדק את זה בכתב יד הזה, ראה שזה לא נכון והחליט שזה מזויף. הקליחנדה כתב על זה ספר שלם, על הירושלמי הזה, אם הוא מזויף או לא. עכשיו, הנקודה היא שמאוד כעסו על הזייפן, ואני שאלתי את עצמי למה. לכאורה מותר לעשות את זה, כמו שכותב המגן אברהם, כמו שאומרת הגמרא, הוא נתלה באדם גדול כדי שיקבלו ממנו את החידושים שלו. אז מה הבעיה? למה כעסו עליו? הוא עשה דבר מותר. הנקודה היא, לאור מה שאני אמרתי כאן, זה מאוד ברור. כי תלמוד, להבדיל מראשונים או אחרונים או פוסקים כאלו אחרים, מה שמופיע בתלמוד יש חובה לקבל, יש לתלמוד סמכות הלכתית. ולכן פה, כשאתה נתלה בחכם תלמודי, זאת אומרת, כשאתה אומר שזה התלמוד אומר, את זה השומעים יהיו חייבים לקבל, אז את זה אסור לעשות. ואת אסור להתעלות באדם גדול, כשאתה יודע שהשומע יקבל את זה בגלל שאמר את זה אדם גדול. כל היתר לעשות את זה, זה רק במקום של השומע יש את החופש לשקול ולהחליט בסוף אם הוא מקבל את זה או לא. עכשיו, אם מדובר בקטע תלמודי, אין לנו את החופש הזה, כי לתלמוד קיבלנו על עצמנו את הסמכות שלו. ולכן שם באמת כעסו עליו, על זה שהוא זייף את הירושלמי קודשי.
זה טקטיקה למשוך קשב, ולא דווקא כדי שישמעו לי. זה יותר למשוך את הקשב.
כן, לא רק קשב, במובן של כמו בתלמידים שיקשיבו לי, אלא במובן שישקלו ברצינות את מה שאני אומר, ואחרי זה יחליטו, ולא שיזלזלו בנימוקים שלי ולא ייקחו אותם בחשבון. אז לא רק שיקשיבו, אלא שגם ייקחו אותם בחשבון, זאת אומרת שיהיו מוכנים לשקול אותם ברצינות. אז אני חוזר לפה, אז רק הערה כל זה סוגריים, כי פה נראה שהוא קיבל את זה, הוא לא קיבל את זה כשזה נאמר בשם רבי ירמיה, ואותו דבר עצמו, כשאמרו בשם רבי יוחנן, הוא כן קיבל. אנחנו רואים שאפילו אביי, כן, אחד מגדולי האמוראים, יש לו איזושהי נטייה לקבל דברים מהאדם שהוא מעריך אותו איכשהו, לא יודע, זה, ולכן בעצם הוא עצמו מתחרט על זה אחר כך, הוא אומר, אם הייתי זכאי, אז הייתי כבר מקבל את זה כשאמרו לי את זה בשם רבי ירמיה, למה? כי לא הייתי מקבל את זה מרבי ירמיה, הייתי צריך לשקול את זה ברצינות ולהבין שזה נכון. מה אכפת לי מי שאמר את זה רבי ירמיה או רבי יוחנה? אני חושב שלפי מה שאני אומר עכשיו, אני חושב שהתשובה שאותה הוא עשה, כן, ההחרטה שהוא מביע כאן, זה לא על הזלזול ברבי ירמיה והכבוד רק לרבי יוחנה. אלא על עצם הגישה שנתלית באדם ולא בדברים לגופם. זאת אומרת, הוא צריך לתון בדברים לגופם ולא בדובר. מה שואלת, ואגב, רע, נפקא מינה לגרסא דינקותא, כן? בסדר, בסוף הוא קיבל, אז מה זה משנה? ואתה אומר, לא, כי עד עכשיו הוא לא נהג ככה. וכבתה אין זקוק לה, שואלת הגמרא, ורמינו, מצוותה משתשכח חמה שתכלה רגל מן השוק. מה היא לאו, די כבתה, הדר מדליק לה, כן? אתה אומר לי שכבתה אין זקוק לה, זאת אומרת, אם היא נכבט, אז לא צריך להדליק אותה מחדש. אומרת הגמרא, למה? הרי כתוב מצוותה משתשכח חמה, ויש גם זמן סיום, עד שתכלה רגל מן השוק. למה מציינים את זמן הסיום? לכאורה, משמע שאם היא כבתה, אני צריך להדליק אותה, עד שהיא תהיה דלוקה, עד זמן הסיום, כן, עד שתכלה רגל מן השוק. אז זה אומרת הגמרא, כן, מה היא לאו, דהי כבתה, הדר מדליק לה? אומרת הגמרא, לא, דהי לא הדליק, מדליק. כוונה שאם הוא לא ידליק משעה ששקעה החמה, אז הוא יכול עדיין להדליק עד שתכלה רגל מן השוק, אבל זה מדובר על ההדלקה. אבל אם הוא כבר ידליק והיא כבתה, אז הוא לא צריך להדליק מחדש. אינמי, תירוץ שני, לשיעורה. וככה אנחנו גם פוסקים להלכה, את שניהם אנחנו פוסקים להלכה, שזה נאמר רק לשיעור כמה שמן צריך לשים בנר, אז צריך לשים שיעור שמן כזה, שיחזיק מעמד משתשקה החמה, עד שתכלה רגל מן השוק, אנחנו פוסקים היום שזה משהו כמו חצי שעה, צריך לשים שמן שהדבר ידלוק פחות או יותר חצי שעה. אבל אם הוא נכבה, הוא דלק רק 10 דקות ונכבה, לא צריך שהוא ידלוק בפועל, וימשיך להידלק עד שתכלה רגל מן השוק, אלא רק מלכתחילה צריך לדאוג לזה, שהוא יהיה יכול לדלוק את החצי שעה הזאת. ולכן למסקנה אנחנו פוסקים שכבתה אין זקוק לה. אוקיי? עכשיו אתם כבר מתחילות לראות כאן את הקשר למלאכת אפייה. כן? גם במלאכת אפייה אנחנו בעצם מדביקים פת בתנור, ועכשיו יש איזשהו משר זמן שצריך להישאר בתנור כדי להיאפות. מיד עולה השאלה, רגע, האם ההדבקה כשלעצמה היא כבר מלאכת האפייה ואני כבר מתחייב, או שלא? אלא ההדבקה היא המלאכה, אבל יש תנאי שזה יאפה, או שאפילו זה לא. אלא
ההדבקה עושה מצווה,
כמו הדבקה עושה מצווה. בניסוח המקביל זה ממש אותו דבר. זאת אומרת, ולכן כל מה שאמרנו בעצם על מלאכת אפייה, עולה כאן בגמרא במפורש לגבי הדלקת הנר. יש פה בעצם איזושהי פעולה ראשונית שאותה אני עושה, שזאת ההדלקה, כמו ההדבקה בפת, ואחרי זה יש זמן מסוים שזה צריך להישאר דולק, כמו ששם זה צריך להיאפות, ואז או שזה תנאי שמגלה שההדלקה מלכתחילה הייתה מצווה, או שזה המשך של פעולת ההדלקה, אישו משום חיציו של הנימוקי יוסף, או שבאמת רק ההדלקה כשלעצמה עושה את המצווה וזהו, ולא צריך שום דבר. אז כל האפשרויות האלה שעולות בקשר למלאכת אופה, עולות גם בהקשר הזה של נר חנוכה. זה כמובן לא אומר שמה שהחלטנו בנר חנוכה, זה גם יהיה ההגדרה של מלאכת אופה. ברור שהאפשרויות קיימות גם פה וגם שם, אבל גם אם ההכרעה במלאכת אופה, זה נגיד כמו מנחת חינוך, שהאפייה היא חלק מפעולת ההדבקה, והמלאכה היא מלאכה מתמשכת, עדיין בחנוכה אפשר להגיד שהדלקה עושה מצווה, אחרי זה לא צריך לעזור ולהדליק, וזה יכול להיות גם לכבות, והכל בסדר. אין תלות בין הסוגיות, יש דמיון. זאת אומרת, האפשרויות השונות עולות גם פה וגם שם, אבל ההכרעה היא בכל מקום לגופו, לא חייב להיות שההכרעה פה נכונה גם שם. אז זה לגבי הסוגיה של כבתה אין זקוק לה, ואנחנו פוסקים להלכה כבתה אין זקוק לה. יש סוגיה אחרת, שם בגמרא בהמשך, האם הדלקה עושה מצווה או הנחה עושה מצווה? וזה מה שהגמרא אומרת כאן, איתמר, רב אמר, אין מדליקין מנר לנר. ושמואל אמר מדליקין. יתיב, האומר הבנן קמי דרב עדה ברהבה, ויתיב ואמר, טעם הדרב משום ביזוי מצווה. כן? שאתה בעצם מדליק נר מנר, אז אתה מבזה את המצווה, כי כשאתה לוקח את הקיסם, הגפרור, מה שנקרא אצלנו, אתה מדליק אותו מנר אחד, מעביר אותו ומדליק נר אחר. אז אתה בעצם מדליק, הגפרור הוא חולין, הוא לא נר של מצווה. כשאתה משתמש בנר של מצווה כדי להדליק גפרור, שהוא סתם במקום לשפשף אותו, אתה משתמש בנר של מצווה, זה ביזוי למצווה. אתה בעצם משתמש במצווה לצורך חולין. שבסוף בסוף זה ישמש גם למצווה אחר כך, אבל כרגע אתה בסך הכל מדליק גפרור, אתה לא מדליק בזה נר חנוכה. הדבר הזה הוא ביזוי מצווה. זה אפשרות ראשונה. אמר להו, לא תצייתו לי. טעם מידריו משום דקמכחיש מצווה. הטעם הוא אחר. אלא מה הוא מכחיש את המצווה. מה זאת אומרת? ההדלקה של כשאתה מקרב את הגפרור לנר הראשון, אז האש עוברת לגפרור, והאש של הנר הראשון יורדת. כן, היא פוחתת, זה נר אש חלשה יותר, ואסור להכחיש מצווה. עוד פעם, סוג של ביזוי אולי, אבל זה אסור להכחיש את המצווה. אז אומרת הגמרא, איקה בנייו, מהי בנייו? מה נפקמינה? איקה בנייו דקמדליק משרגה לשרגה. אם הוא מדליק את הנר ישירות מהנר הראשון, לא דרך גפור, אוקיי, שם, אלא לוקח את הנר השני, מקרב אותו לראשון ומדליק. אז למה? מנדה אמר משום ביזוי מצווה, משרגה לשרגה מדליק. זאת אומרת, אם הבעיה היא ביזוי מצווה, אז אין פה בעיה, כי פה אני מדליק, משתמש בנר כדי להדליק נר, שזאת הדלקה שהיא מצווה. זה לא הדלקה של משהו חולין, של הגפור. זה לא נקרא לבזות את המצווה. משתמש במצווה למצווה שהיא כמותה, זה לא ביזוי. מנדה אמר משום הכחושי מצווה, אבל מי שאומר שזה הכחשה של המצווה, כן, ההפחתה של עוצמת האש בנר הראשון, אז משרגה לשרגה, נמי אסור. אז גם אם אני מדליק את זה ישירות לנר השני, אסור לעשות את זה, כי סוף סוף האש של הנר הראשון מתכחשת. או מכחישה, לא יודע, מוכחשת. אז זאת הנפקמינה. בסופו של דבר הגמרא ממשיכה. מה יהווה עלה? כן, אני מדלק רגע על קטע שפחות חשוב. מה יהווה עלה? אמר אבונה ברי דרב יהושע, חזינה, אי הדלקה עושה מצווה, מדליקים מנר לנר. ואי הנחה עושה מצווה, אין מדליקים מנר לנר. זאת אומרת, שאלו, אז אוקיי, אז מה ההלכה? מותר להדליק, אסור להדליק מנר לנר בגלל ביזוי מצווה או בגלל הכחשת מצווה? צריך לדעת, כי יש לזה נפקמיות הלכתיות. אומר אבונה ברי דרב יהושע, אני לא יודע להגיד לך מה התשובה. אני רק יכול להגיד לך במה זה תלוי. זה תלוי בשאלה אם הדלקה עושה מצווה או הנחה עושה מצווה. אם הדלקה עושה מצווה, אז אפשר להדליק מנר לנר כמו במקדש, כן? כמו בנר חנוכה, כמו במקדש, כי כשאתה מדליק את הנר השני, אתה בעצם עשית בזה מצווה, אז זה לא נקרא ביזוי מצווה. אבל אם הנחה עושה מצווה, אז בעצם כשהדלקת את הנר עדיין לא עשית מצווה, רק כשאתה מניח אותו במקומו, אז אתה עושה מצווה. וכיוון שכך, אז אסור לך בעצם לעשות את ההדלקה מהנר הראשון. אז הוא טוען שזה תלוי בשאלה אם הדלקה עושה מצווה, או הנחה עושה מצווה, וזאת שאלה מעניינת, האם זה הולך לטעם, רק לטעם של הביזוי, או גם לטעם של ההכחשה, אבל אני לא נכנס לזה כרגע. ואז הגמרא מתחילה, אוקיי, עכשיו רב הונא ברי דרב יהושע נתן לנו מכשיר לנסות וללבן את ההלכה הזאת. בואו נבדוק האם הדלקה עושה מצווה או הנחה עושה מצווה, ומתוך כך יתברר לנו האם מדליקים מנר לנר או לא. ואז הגמרא מתחילה, דיבה אלו, הדלקה עושה מצווה או הנחה עושה מצווה. מתחילים לברר את השאלה האם הדלקה עושה מצווה או הנחה עושה מצווה. בסופו של דבר הגמרא אומרת, הגמרא מסיקה שהדלקה עושה מצווה, בין היתר הראיה שלה ועוד, פה אני קורא בסוף, אני לא נכנס כרגע לפרטים, מדקה מברכינן, אשר קידשנו במצוותיו וציוונו, להדליק נר של חנוכה, שמה מינה, הדלקה עושה מצווה, שמה מינה. איך היו אמורים לברך אם ההנחה עושה מצווה?
להניח נר של חנוכה.
זה קצת מוזר לברך להניח נר של חנוכה.
לא, כי אין לנו
את זה בינתיים. מה שמתכוונים פה זה שהיה צריך לברך אשר קידשנו במצוותיו וציוונו על הדלקת נר של חנוכה, לא להדליק. יש הבדל בין, למשל, על קביעת מזוזה או לקבוע מזוזה. איך מברכים? אז הראשונים כבר מדברים על זה, שאם יש עליי מצווה, על הגברה, לקבוע מזוזה, אז אני מברך לקבוע מזוזה. אבל אם יש דין רק שמזוזה תהיה לי בבית, לא שאני צריך לשים את המזוזה, אלא צריך שמזוזה תהיה בבית, אז אני מברך על קביעת מזוזה, ולא לקבוע מזוזה.
בגלל זה גם בברית מילה מברכים על המילה?
זה אולי אני אגע בזה בהמשך, יכול להיות. אני אגע בזה בהמשך. זה תלוי מחלוקת ראשונים. בכל אופן, אז לענייננו כאן, אז מנוסח הברכה נראה שהמצווה היא ההדלקה, ההדלקה עושה מצווה. כי אנחנו מברכים להדליק נר של חנוכה ולא על הדלקת נר חנוכה. אני לא חושב שהכוונה להנחה. לא חושב שאני רואה שלא יברכו שם על ההנחה. ואשת אדם, הנה הדלקה עושה מצווה, הדליקה חירש שוטה וקטן, לא עשה ולא כלום. כן? אז אם ההדלקה עושה מצווה, אז אם חרש הטבע קטן, מישהו שפטור במצוות, ידליק את הנר, אז נכון שיש לי נר דולק בבית כרגע, אבל המצווה היא פעולת ההדלקה, לא שהנר יהיה דולק. וכיוון שכך, פעולת ההדלקה נעשתה על ידי מישהו שהוא לא בר חיוב, החרש הטבע קטן, אז לא עשה כלום, לא עשית מצווה, אתה צריך לחבות ולהדליק מחדש. אומרת הגמרא, אישה ודאי מדליקה. דאמר רבי יהושע בן לוי, נשים חייבות בנר חנוכה, שאף הן היו באותו הנס. כן, למרות שזאת מצוות עשה שהזמן גרמה, זה רק חנוכה, זה מצוות עשה דרבנן, שהזמן גרמה, נשים חייבות, כי אף הן היו באותו הנס. פה כמובן יש הרבה מה להעיר על העניין הזה. א', במצווה דרבנן, יש מחלוקת ראשונים, האם נאמר גם כן הכלל, שמצווה דרבנן שהזמן גרמה נשים פטורות. מחלוקת רש"י ותוספות. תוספות סבירה היה נגד רש"י, בין היתר מהגמרא כאן. הגמרא כאן נזקקת לנימוק מיוחד לחייב נשים בנר חנוכה. משמע שאם לא היה הנימוק המיוחד הזה, נשים היו פטורות. אז רואים שגם במצוות הסדר הבנן שהזמן גרמן, נשים פטורות. וזה קשה על רש"י שאומר שבמצוות הרבנן זה לא נאמר הכלל הזה. אוקיי? אז זה הערה אחת. הערה שנייה, מה זה הנימוק הזה שאף הן היו באותו הנס? זה מאוד מוזר. לא יודע מה, באיזה נס אחר הם לא היו. זאת אומרת, כשקרה נס לציבור, אז כל הציבור אמור לחגוג את זה. מה, גם ההסבר שאף הן היו באותו הנס, הראשונים נכנסים, מה זה אף הן היו באותו הנס? אז זה יהודית, או לא משנה, איך שלא נסביר את זה, אבל זה כאילו שהן היו שותפות בביצוע של הנס, לא שהם זכו גם הם, יחד עם כלל הציבור, בתוצאות של הנס. השאלה היא, למה צריך את זה? מה אכפת לי אם אנשים היו שותפות בהתחוללות המאורעות, בביצוע המאורעות, או שבסך הכל קרה נס לציבור, הציבור חוגג את הנס הזה, והציבור זה כולל גם נשים, למה צריך שהאישה תהיה לך שותפות אקטיבית בביצוע כדי לחייב אותה במצוות? אם זה לא היה, אז הייתי פותר את אנשים מנר חנוכה, מה הן לא זכו מכוח הניצחון על היוונים, או תיאור המקדש, או מה שלא יהיה? כל הנימוק הזה הוא נימוק מאוד מוזר, אני חושד שזה נימוק שנאמר רק לתפארת המליצה. בעצם רוצים...
הרב, אתמול הראיתי משהו של הגריז, בדיוק בנושא הזה. הוא למד מהרמב״ם, שכתב על חיוב בני חנוכה, נשים וכולי, וכולל עבדים משוחררים. והוא למד מזה, שהנפקמין הזה שעבד רגיל, שדינו הוא כמו אישה, לכאורה, לפי מה שאנחנו אומרים, גם הם היו חייבים, כי גם היו באותו הנס. שהרמב״ם כותב עבדים משוחררים ולא עבדים, זאת אומרת שיש פה חיוב מיוחד לנשים, וזה חיוב יותר גדול מאשר הגברים. כי עצם זה שהם חוללו את הנס, זה חיוב בפני עצמו, ולא רק בגלל שגם הם ניצלו. כי אם היה כן, אז גם עבדים לא משוחררים היו חייבים.
אוקיי, אני שומע, אבל זה מאוד מוזר. זה מאוד מוזר, כי השאלה היא למה צריך את זה. אני הייתי יכול להסביר אחרת. אני הייתי יכול להסביר שהעבדים משוחררים לא היו באותו הנס. כי הם לא היו יהודים.
הם כן חייבים.
אני...
אבל הם לא חייבים.
מה?
גרים כן חייבים, הרמב״ם כותב גר.
כי גר נחשב כיהודי מלידה, כבנו של אברהם אבינו, הלכתית, הוא נחשב כבנו של אברהם אבינו.
ועבד שמשתחרר הוא לא כמו גר לכל דבר?
לא, גם, נכון. לכן הוא חייב באמת. אבל עבד שלא ישתחרר, אז נכון שהוא חייב במצוות כאישה, אבל הוא חייב במצוות כאישה, זה לא אומר שהוא יהודי מלידה. אז לגביו צריך באמת סיבה לחייב אותו, והסיבה לא קיימת. אבל באישה אני חושב שגם בלי הסיבה. מה שאת אומרת יכול אולי להסביר למה נזקקו לנימוק הזה שאנשים היו שותפות אקטיביות. כי אם היו אומרים רק שגם הן שייכות לכלל ישראל, הייתי חושב אולי שגם עבדים ככה. אבל לא יודע, יכול להיות.
אני רוצה רגע לשאול על החיוב הזה של להדליק. אני שמה רגע את הנשים בצד, למרות שהן קשורות לזה, חובה על כל אחד ואחד להדליק. כי הניסוח פה הוא... אישה ודאי מדליקה, ואחרי זה כתוב נשים חייבות בנר חנוכה. אם אמרנו שהמצווה היא ההדלקה עצמה, אז כל אחד צריך בפועל להדליק.
ולא מה? לא הבנתי, נר איש וביתו את מדברת?
כן.
לא, נר איש וביתו, נגיד שיש אישה שיש לה בית והיא חיה לבד.
לא, אני שואלת, אם אבא מדליק, הוא מוציא ידי חובה את הילדים שמעל גיל בר מצווה?
כן, גם את הבנים וגם את הבנות באופן עקרוני. נר איש וביתו זה מספיק. מעיקר הדין. יש הידורים, וזה תלוי במנהגים, אבל באופן עקרוני, מעיקר הדין נר איש וביתו מספיק. פה הדיון, מה קורה אם אישה חיה לבד בבית? או לא לבד בבית אפילו, שרק היא תדליק עבור כולם. אם רק היא תדליק עבור כולם, זה משפחה. אם היא חייבת, אז היא חייבת, והיא כמו כל אחד.
אבל לכאורה פה מהגמרא בכלל לא מדובר על נר איש וביתו, לכאורה כל אחד ואחד צריך להדליק.
לא נכנסים פה בכלל לשאלה הזאת. יש חיוב נר חנוכה, לא נכנסים לשאלה כמה צריכים להדליק, איך ואיפה, זה אחר כך, זה סוגיות אחרות שהן מדברות על נר איש וביתו, אגב באותו מקום, סוגיות באותו מקום.
תסתכלי שלפני זה כתוב על חרש שוטה וקטן, אם ילד קטן הדליק לך את הנרות בבית, אז הוא לא הוציא ידי חובה את כולם, לעומת זאת אם אישה מדליקה היא כן הוציאה.
אוקיי, אז בעצם על פניו נראה, על פניו נראה שאני לפחות הייתי אומר מסברה ששתי הסוגיות האלה בסך הכל שתי פנים של אותה מטבע, סוגיית כבתה זקוק לה וסוגיית הדלקה או הנחה עושה מצווה. מה זאת אומרת? אם הדלקה עושה מצווה אז כבתה אין זקוק לה, כי כבר עשיתי את המצווה, הדלקתי, מה אכפת לי שזה אחרי זה נחבא? אבל אם הנחה עושה מצווה, זאת אומרת שבעצם הנר צריך להיות דולק, לא פעולת ההדלקה היא הנקודה, אלא הנר צריך להיות דולק, אז גם אם זה כבתה, אני זקוק לה, כי זה, הנר צריך להיות דולק, לכאורה הסוגיות הן בסך הכל שתי פנים של אותה מטבע. אבל בגמרא עצמה, כמו שאמרתי קודם, אין לזה בדל רמז. הגמרא לא קושרת את הסוגיות בשום צורה שהיא. נראה מהגמרא של שתי סוגיות בלתי תלויות, אחרי אתה צריך להביא ראיות. אתה צריך להגיד, מזה שאנחנו פוסקים שכבתה אין זקוק לה, מוכח שהדלקה עושה מצווה, כשבדקו האם ההלכה היא שהדלקה עושה מצווה או ההנחה עושה מצווה, מה הבעיה? יכלו להביא את מסקנת הסוגיה שכבתה אין זקוק לה, ולהוכיח מכאן שהדלקה עושה מצווה, או להפך. אם רצו לברר האם הדלקה, האם כבתה זקוק לה או אין זקוק לה, שיביאו את המסקנה שהדלקה עושה מצווה, ויסיקו מכאן שכבתה אין זקוק לה. אבל הגמרא לא עושה את זה. הגמרא מבררת כל סוגיה כזאת לחוד, מגיע למסקנה לחוד, נכון שבסוף יוצא שאנחנו פוסקים באופן שהוא במקרה נראה מתאים. זאת אומרת, אנחנו גם פוסקים כבתה אין זקוק לה, ואנחנו גם פוסקים שהדלקה עושה מצווה, שזה לכאורה מתאים. אבל המהלך של הבירור מראה שאין באמת קשר בין שני הדברים האלה. זה מקרה. זה מכיוון אחד. עכשיו, למה באמת לא יהיה קשר בין הדברים האלה? למה אין קשר? איך אפשר להבין את זה באופן שאין קשר בין שתי הסוגיות? אז אפשר להבין את זה, וזה שוב פעם מחזיר אותי לגדרי אפייה, למלאכת אופה. כן, אם אני אומר, הדלקה עושה מצווה, זה לא אומר שאין תנאי שזה ידלוק חצי שעה. נכון? ההדלקה היא פעולת המצווה, ובלבד שאחר כך זה דלק חצי שעה, כמו במלאכת אפייה. ההדבקה עושה עבירה, ובלבד שזה נשאר שם חצי שעה עד שהוא נאפה. אותו דבר. ואז מה? אם במקרה הנר קבע, אני אצטרך להדליק. למה? כי אני צריך לדאוג לזה שהתנאי יתקיים, אחרת ההדלקה שלי לא תעשה מצווה. אוקיי? ואז יכול להיות שההדלקה עושה מצווה, ובכל זאת אם קבתה, זקוק לה. וכנל גם להפך, יכול להיות שההנחה עושה מצווה, אבל אם קבתה, אין זקוק לה. את אחרי שהנחתי, זה קבע, לא צריך להדליק, הנחתי כבר, הכל בסדר, אז אין זקוק לה. נכון שאם זה קבע לפני שהדלקתי, אז ברור שצריך להדליק, ורק ככה זה לפני שהנחתי, סליחה. אז ברור שאני צריך להדליק, כי אני צריך להניח את זה כשהוא מודלק. או להדליק את זה כשהוא מונח, לא משנה, זה מה אנחנו עושים בדרך כלל הפוך. אנחנו מדליקים כשזה כבר מונח. שזה מבחינתנו גם הנחה, לא חשוב. ההדלקה פה היא ההנחה. אבל אם אני הדלקתי במקום אחד והעברתי את זה למקום אחר, אז השלב שבו נעשה את המצווה היא ההנחה. ולכן אם ברגע ההנחה הנר היה קבוי, אז ברור שאני צריך להדליק. אבל אם אחרי ההנחה הוא נכבה, אחרי ההנחה הוא נכבה, אז אפשר להגיד שלא צריך להדליק, מה הבעיה? כבר הנחתי. אז לכן מסוגיות עצמן נראה שאין קשר, ובאמת ברמה המהותית לא חייב להיות הקשר. מצד שני, קשה להתעלם מהזיקה שיש בין שתי הסוגיות. זאת אומרת, יש איזושהי זיקה בין שתי הסוגיות, ולכן זה לא עד כדי כך מפתיע שהשולחן ערוך, זה מפתיע לאור הגמרא, אבל מבחינת הסברה של עצמה, זה לא מפתיע שהשולחן ערוך, כשהוא מביא את ההלכות האלה בתף רשעין ג' סימן תף רשעין ג' לא שנת תף רשעין ג'
לפי הגמרא שהם הביאו את הדוגמה על שבת, שנרות דולקים מתחילת שבת, והם ממשיכים לדלוק גם במוצאי שבת, אז למה צריך להדליק את זה מחדש? כאילו אם ההנחה היא העיקר, לכאורה לא צריך להדליק מחדש, ואז זה כן קשור ל...
אבל בנרות שבת צריכה את האור. את מדליקה כדי להשתמש לאורם.
אני יכולה להדליק את זה מאתמול.
בסדר, תדליקי מאתמול, אבל עדיין את צריכה שהאור יישאר.
בסדר, אבל עד עיקר המצווה היא לא ההדלקה, אלא ההנחה.
בסדר, אז אולי בנר שבת צריך לדון לחוד.
הם גם עושים את זה לחוד.
את צריכה לחבות ולהדליק שוב.
נכון, שנפסק שצריך לחבות ולהדליק שוב.
נפסק שבנר שבת זה לא כמו נר חנוכה, מה הבעיה?
לא, אני מדברת על נר חנוכה שהדלקנו אותו לפני שבת.
נר חנוכה, זה התרומת הדשן. רגע, נגיע, נגיע. אני מקווה שנגיע. זה בסוף. אז ככה, בשולחן ערוך כן קושר את שתי ההלכות האלה, הוא אומר, הדלקה עושה מצווה, לפיכך, אם קבתה קודם שעבר זמנה, כמובן קבתה בתוך החצי שעה, אינו זקוק לה, כי אם קבתה אחרי החצי שעה, אז לכל הדעות לא זקוק לה. ואפילו קבתה בערב שבת קודם קבלת שבת, שעדיין הוא מבעוד יום, אינו זקוק לה, זה התרומת הדשן. וכן אם לאחר שהדליקה בא לתקנה וקיבה אותה בשוגג, אינו זקוק לה. ואם רוצה להגיע, ואם רוצה להחמיר על עצמו ולחזור להדליקה, אין לברך עליה. כי אתה בעצם לא חייב להדליק, אז ודאי שאתה לא מברך על זה, כי זאת הדלקה שלא נצרכת. אז השולחן ערוך נראה שקושר את דין הדלקה עושה מצווה עם הפסק של קבתה אין זקוק לה. שזה מאוד מפתיע. בגמרא זה נראה לא קשור. אבל השולחן ערוך הבין שזה כן אותו דיון. ומה הרעיון שעומד מאחורי זה? כנראה השולחן ערוך הבין שהוויכוח בשאלה אם הדלקה או הנחה עושה מצווה, זה בעצם הוויכוח בשאלה מהי המצווה. המצווה היא ההדלקה, או המצווה היא שיהיה דלוק. ולא משנה לי ההדלקה. ואז, אם זה ההדלקה או ההנחה עושה מצווה, ולפי זה אפשר להבין שאם הדלקה עושה מצווה, אז אם קבתה אין זקוק לה, למה כי את פעולת ההדלקה כבר עשיתי, אבל אם הנחה עושה מצווה, כלומר המצווה היא שזה יהיה דלוק, אז אם קבע, אני צריך להמשיך ולהדליק אותו מחדש כדי שהוא יהיה דלוק. וזאת שאלה שעולה גם בהקשרים אחרים. למשל, הבאתי לכם את ההקשר של מילה, ברית מילה. בהקשר של מילה, גם שם דנים בשאלה האם המצווה היא למול או המצווה היא שהבן אדם יהיה מהול. זאת אומרת, פעולת המילה זה רק האופן לדאוג לזה שהוא יהיה מהול. אבל בעצם המצווה היא לא לעשות את פעולת המילה, אלא שהוא יהיה מהול. לדוגמה, יש גמרא, לא הפניתי אתכם לשם כי זה קצת ארוך וצדדי, אבל יש גמרא בשבת בקוף למד ג', הגמרא מדברת שם בשאלה, האם מלים תינוק, ויש ציצים שלא מעכבים את המילה. זאת אומרת, יש חתיכות אור, שאם לא הורידו אותם, עדיין ברית המילה קשרה. אבל יש הידור להוריד גם אותם. המילה יותר מהודרת אם מורידים הכל. עכשיו נגיד שמישהו מל, ונשארו ציצים שלא מעכבים את המילה. אז בגמרא כתוב, שלא חוזרים על זה.
בשבת או תמיד?
מה? לא שומע.
בשבת או תמיד?
עכשיו אני מגיע, זו השאלה. עכשיו בפשט הגמרא, נראה שזה מדובר על שבת. כי ברגע שזה שבת, אז הרי את המילה כבר עשית. עשיית מילה דוחה שבת, זה איסור, אבל זה דוחה שבת. אבל פה, אחרי שכבר יצאת ידי חובה, לחתוך את הציצים הלא מעכבים, זה לא חלק מפעולת המילה ההכרחית, זה רק הידור. על הידור לא מחללים שבת. אבל ביום חול, לפי זה, ביום חול, כמובן, גם על ציצים שלא מעכבים חוזרים, כי זה הידור, תחתוך גם אותם כדי שיהיה מהודר. אז זה כך באמת כותב הטור. אבל הרמב״ם כותב שעל ציצים שלא מעכבים את המילה לא חוזרים נקודה. הוא לא אומר שלא חוזרים בשבת, ולא חוזרים בכלל. בשאלה היא מה הרעיון מאחורי זה. אז פה יש גם בית הלוי, וגם הנכד שלו, הגריז, כן, הבריסק האוב. בית הלוי זה אבא של רב חיים מבריסק, והגריז זה הבן של רב חיים מבריסק, זה הנכד של הבית הלוי. שניהם מסבירים את המחלוקת הזאת באופן דומה. הם תולים אותה בשאלה, האם אפשר לעשות הידור למצווה, אחרי שסיימתי את עשיית המצווה, או שההידור צריך ללוות את עשיית המצווה עצמה.
אז זה יכול להיות השלמה ולא הידור.
לא שומע?
זה יכול להיות השלמה ולא הידור.
לא,
זה הידור, כי המצווה מושלמת.
כן, בסדר.
לא נצרכת, זה לא מעכב. זה רק להדר. עכשיו השאלה, האם אני יכול, אחרי שגמרתי את פעולת המצווה, עדיין לעשות השלמה כדי לעשות הידור, או שאם גמרתי את פעולת המצווה, גמרנו. את המצווה עשיתי, אי אפשר להדר אותה אחרי שכבר המצווה נעשתה. אוקיי? אז לכן, זה השאלה. עכשיו, אחד מהם, לא זוכר כבר מי מהם מסביר איך, אחד מהם אומר שזה הוויכוח בין הרמב״ם לבין הטור. הטור טוען שההידור יכול להיעשות אחרי שגמרת את המצווה. ולכן אם גמרת את המילה ופתאום ראית שהציצים נשארו, אתה בעצם צריך לחזור, כי יש הידור מצווה. בשבת אל תחזור, כי הידור מצווה לא מצדיק חילול שבת. אבל ביום חול ודאי שתחזור, צריך להדר את המצווה. הרמב״ם טוען שגם בחול אתה לא חוזר. למה? כי אחרי שנגמרה המצווה, זה לא הידור כבר. אז גם ביום חול אין טעם לחתוך, יותר מזה אסור אפילו לחתוך, כי זה חובל. אם אין מצווה, אז מה פתאום לחבול בתינוק הזה, אם אין פה בכלל מצווה? אז לכן אל תחזור גם ביום חול. אז הוויכוח בינינו בשאלה, בדיני הידור מצווה. האם הידור מצווה יכול להיעשות אחרי שמסיימים את המצווה, או שהידור המצווה צריך ללוות את עשיית המצווה עצמה. עכשיו, כמובן שהניסוח הזה מניח מהי המצווה?
למול ולא שיהיה מהול.
למול ולא שיהיה מהול, נכון? כי אם המצווה היא שהוא יהיה מהול, אז ברור שגמרתי למול, כדאי לחתוך את הציצים שלא מעקמים, כי אני מהדר את היותו מהול. זה לא אחרי גמר המצווה. זה המצווה, להיות מהול. אז יש בהחלט מקום להדר את זה, גם אחרי שגמרתי את החיתוך. כי המצווה עדיין מתקיימת כל עוד הבן אדם מהול, אז אני רוצה שהמצווה תתקיים באופן מהודר. לכן ברור שההסבר הקודם הניח שהמצווה היא לעשות את פעולת המילה ולא להיות מהול. עכשיו השני מביניהם, עוד פעם הוא הסבא או הנכד, אני לא זוכר מי, מסביר הפוך. הוא אומר לכל הדעות אי אפשר להדר אחרי קיום המצווה. המחלוקת של הרמב״ם והטור זה בשאלה מהי המצווה. האם המצווה היא למול ואז אין מה להדר אחרי שכבר מלת, או שהמצווה היא להיות מהול, ואז אפשר להדר גם אחר כך, כי סוף סוף אתה עדיין בזמן קיום המצווה. המצווה היא להיות מהול.
לפי הסיפור שהבאת פה על דוד המלך, אז דוד המלך הוא...
להיות מהול.
לכאורה, להיות מהול. שהמצווה היא להיות מהול. כן. כמו שאתה יודעת, מדרשים קשה להביא ראיות, ראש יכול להגיד, תראה, יש, אני אפוף במצוות שכבר נעשו, זה לא בכך אומר שאני כרגע מבצע את המצווה. מדרשים אפשר לדחוק, זה לא ראיה. אבל כן.
אם אדם קנה לולב, אם אדם קנה לולב או ציצית, ופתאום הוא יותר מהודרת, לולב יותר יפה, אז לכאורה, הוא לא צריך לקנות שני, זהו, הוא עשה כבר את המצווה.
פה נכנס את החוליה האמצעית. בין הבית הלוי לרב מבריסק יש את רב חיים מבריסק. הבן שלו והאבא שלו הוא. והוא דן בשאלה הזאת. ידוע בשם רב חיים, מה קורה כשיש לך שני אתרוגים? אחד כשר ומהודר, אחד כשר ולא מהודר, והשני מהודר, אבל יש ספק לגבי כשרותו.
וואו.
תגיד שאני לא יודע אם הוא מורכב או מורכב, ואתה לא יודע אם מורכב הוא כשר או לא, אבל הוא מאוד מהודר. אתה רואה שהוא יפה. מה לעשות עכשיו? אתה רוצה לקיים מצווה מהודרת. אומר רב חיים, לכאורה, תיטול את האתרוג הכשר, ואחרי זה תיטול את האתרוג המהודר ותהדר את המצווה. אומר, לא, תעשה הפוך. למה? כי אם תעשה ככה, ברגע שנטלת את האתרוג הכשר, כבר תהדר את המצווה. אתה כבר לא יכול להדר אותה אחר כך עם האתרוג המהודר. לכן מה שצריך לעשות זה הפוך. לקחת אתרוג לא מהודר, אתרוג לא, שספק אם הוא כשר, אבל הוא מהודר, וליטול אותו, ואז ליטול את האתרוג הכשר על הצד שהראשון לא היה כשר, כדי שתהיה בטוח שיצאת ידי חובה. ואז, אם הראשון היה כשר, אז עשית מצווה מהודרת. ואם הוא לא כשר, אז לפחות עשית מצווה כשרה. אוקיי? אז זה, ככה הוא טוען. אבל למה זה לא נוגע אלינו? זה, האמת שכבר בבית הלוי מתחיל הדיון הזה, רב חיים רק ממשיך. אבל למה זה לא נוגע אלינו? זה לא נוגע אלינו.
הוא עושה את המצווה בכל יום מחדש?
מה?
מקיימים את המצווה בכל פעם מחדש?
כן, הרי ברגע שנטלת את האתרוג, אז כבר יצאת ידי חובה. כשאתה לוקח אתרוג מהודר, לא הידרת את האתרוג הראשון. לקחת אתרוג אחר שהוא מהודר. באיזה מובן זה מהווה הידור למצווה שכבר קיימת? כאן לכל הדעות אי אפשר להדר אחרי קיום המצווה. זה לא קשור לוויכוח שדיברנו עליו קודם, של הרמב״ם והטור. הרי אתה כבר עשית את המצווה עם האתרוג הכשר. עכשיו אתה לוקח אתרוג אחר שהוא מהודר. מה זה יעזור? הרי אתה לא מהדר את האתרוג הראשון. את האתרוג הראשון שנטלת הוא היה כשר ולא מהודר וגמרת. עכשיו אתה רוצה לעשות את המצווה מחדש? אתה לא יכול לעשות את המצווה מחדש, היא כבר נעשתה. אז לכן כאן לכל הדעות אי אפשר לעשות את זה אחר כך, לכל הדעות חוץ מדעתי. זאת אומרת, לדעתי כן אפשר לעשות את זה אחר כך, אבל זה דורש שיעור נפרד, אני לא רוצה להיכנס לזה, זה דיון אחר. יש למשל, יש רייבד שאומר, מאוד מעניין, כתוב בגמרא בתחילת פרק שני של קידושים, הגמרא אומרת שמצווה בו, כשאדם מקדש אישה, מצווה בו יותר מבשלוחו. אפשר לקדש אישה על ידי שליח. ויש מצווה שהאדם יקדש בעצמו. למה? כי הוא צריך לפגוש את האישה וכולי, לא משנה, מסיבות שונות, יש מצווה יותר שהוא יקדש מאשר על ידי שליח, למרות שגם על ידי שליח זה קידושים תקפים. הרייבד שואל, מה קורה אם מישהו קידש על ידי שליח? ואז האישה מגיעה, או שהוא מגיע אליה, או שהם נפגשים, אומר הרייבד שיקדש אותה שוב בעצמו.
וואו.
ומה זאת אומרת שיקדש אותה שוב בעצמו? כי מצווה בו יותר מבשלוחו, זה יותר מעודר. מה זאת אומרת? היא כבר מקודשת לו. הרי השליח כבר קידש אותה. איך הוא יכול לקדש אותה עוד פעם כשהיא כבר מקודשת? זה מקביל לאתרוגים של רב חיים, נכון? הרי את האתרוג הקשר כשנטלתי כבר יצאתי ידי חובה את המצווה, קיימתי. עכשיו אני רוצה לקחת אתרוג מהודר ולהדר את המצווה. אני לא יכול, כבר יצאתי ידי חובה, המצווה כבר נעשתה. זה לכל הדעות לא שייך, אבל רואים לפי...
רגע, אז פה אין הידור? רגע, במקרה הזה אין הידור?
אז אני אומר, לכאורה, לפי
התחילה,
תעצרי ברחוב, תמיד חכם ותשאלי אותו, הוא יגיד לך לא שייך לעשות דבר כזה. מעט מאוד אנשים מכירים את תשובת הרייבד הזאת, זה מופיע בריבש, בכמה מקומות, ויש לי הסבר למה זה נכון, ולכן אמרתי שאני חושב שאפשר אפילו לקחת את האתרוג המהודר, אחרי שלוקחים את האתרוג הקשר. אבל זה רק אנקדוטה, בואו נחזור לענייננו. מה אני רוצה לומר מכאן? מה שאני בעצם רוצה לטעון, שגם לגבי מילה, יש את אותו דיון, האם המצווה היא למול, או המצווה היא להיות מהול. כאן כמובן אין מה לדון בשאלות של האפייה, והתניה וכל הדברים שדיברנו עליהם קודם, כי ברור שברגע שאתה מעל, אז אתה גם נהיית מהול. זה לא, אין פה איזה פער זמן שצריך לחכות, עד שהבן אדם נהיה מהול. כמו באפייה, כמו בהדלקת נר חנוכה, צריך לחכות חצי שעה. לכן זה לא רלוונטי כל הניסוחים האחרים. פה רק השאלה בתהרתה. האם המצווה היא על פעולת המילה, או שהמצווה היא על התוצאה של להיות מהול? זה, אלה שתי אפשרויות שעולות כאן. במובן הזה, ההידור לא שייך להיעשות אחרי, אם ההידור לא שייך לעשות אחרי מצוות המילה, אז בעצם אי אפשר, ומצוות המילה זה למול, אז אי אפשר לעשות את ההידור אחר כך, אוקיי? אז אגב, הרב מבריסק, איפה הוא מביא את זה? הנכד. איפה הוא מביא את הדיון הזה? בהלכות חנוכה לרמב״ם. הוא מביא את הדיון הזה בהלכות חנוכה, כי בהלכות חנוכה הוא מדבר באותו מצב, אחרי שכבר הדלקת נרות, ופתאום אתה רוצה להדליק עוד נרות כדי לעשות מהדרין מן המהדרין. אי אפשר, הוא אומר. כי כבר הדלקת נר אחד, ואחרי רבע שעה נזכרת שבעצם לא הידרת. אתה רוצה להדליק עוד נרות כדי לעשות מהדרין מן המהדרין. אין, איבדת. כי ברגע שאתה את המצווה, אז המצווה כבר קוימה, אתה לא יכול עכשיו להדר אותה אחרי שהיא כבר קוימה. זה כמובן מניח שהמצווה היא להדליק ולא שיהיה מודלק, נכון? ובאמת זה מה שפוסק השולחן ערוך, שהדלקה עושה מצווה, ולכן אם קוותה, אין זקוק לה. מה אמרנו שהשולחן ערוך לומד? שהדלקה עושה מצווה, פירוש הדבר שהפעולת ההדלקה היא המצווה. ולכן מזה באמת נגזר שאם קוותה, אין זקוק לה. כי גמרת את המצווה, אז אפילו לא מותנה בזה שזה יודלק. מה כן צריך? צריך שבשעה שאתה מדליק, ברגע שאתה מדליק, כמות השמן תהיה כזאת שתספיק לחצי שעה הדלקה. זה כן. אבל זה תנאי בפעולת ההדלקה. לא צריך שזה ידלוק בפועל חצי שעה. אם אתם זוכרות אגב, גם לגבי הגדרת מלאכת אפייה, אני רציתי לטעון שאם אני שמתי את ה... באחד הניסוחים, שאם שמתי את הפת בתנור באופן כזה, שהיא בטוח תאפה תוך חצי שעה, אז אפילו אם בסוף היא לא נאפתה, אני נסכל. כך רציתי לטעון בשיטת רשי, אם אתם זוכרות, הרי רשי אומר שאפילו אם יש איסור לרדות את הפת, חייבים סקילה. למרות שמה שאני לא רודה את הפת זה בגלל האיסור, אז לכאורה אני אנוס. למה אני חייב סקילה? זה מה שהתוספות הרי שואב, התוספות באמת אומר שלא חייבים סקילה. אני רציתי לטעון שלפי רשי, אפילו אם הוא ירדה את הפת, הוא יהיה חייב סקילה. לא רק אם הוא לא ירדה בגלל האונס, אלא אפילו הוא ירדה בפועל, הפת לא תיאפה. יכול להיות שעדיין הוא יהיה חייב סקילה, ולמה? כי בסופו של דבר כשהוא שם את הפת בתנור, כשהוא הדביק אותו בתנור, הוא עשה פעולה שבאופן עקרוני אמורה להביא לפת אפויה. וזה מספיק, זהו. החברות השני, רק להיגע. תהיית החברות החוצה. מה שאמרתי שם ברשי, זה שהדבקת הפת, אם היא נעשית באופן כזה, שהפת תישאר והיא תיאפה, אז ההדבקה כשלעצמה היא האיסור, לא צריך שהפת תיאפה בפועל. מה שצריך זה שההדבקה תהיה כזאת, שתאפשר על הפת להיאפות. ואז במצב כזה, אפילו אם אני ארדה את הפת, ואני לא אתן לה להיאפות, זה לא משנה. כי ברגע שהדבקתי את הפת, עשיתי פעולה שהיא יכולה להביא להפייה. וזה כשלעצמו איסור. זה מקביל למה שאנחנו מדברים כאן. כי מה אנחנו אומרים כאן? שאני מדליק את הנר, עשיתי פעולה של מצווה. אז למה צריך שיהיה חצי שמן שמספיק לחצי שעה? הרי לא צריך שזה ידלוג בפועל. גם אם זה קבע אחרי 10 דקות, יצאתי ידי חובה. אבל כן צריך שכמות השמן תהיה חצי שעה. למה? כי צריך הדלקה כזאת שמספיק, שתאפשר לנר לדלוק חצי שעה. רק הדלקה כזאת היא פעולת הדלקה שהיא מצווה. לא צריך שהנר ידלק. ידלוק. וזה לא תנאי שהנר ידלוק בפועל.
אבל יש לי שאלה.
תהיה פעולה שמאפשרת לו לדלוק חצי שעה, כי אחרי זאת לא הדלקה משמעותית. ואותו דבר אם ילך את ההדבקה, האפייה בהדבקה. ממש כל הדברים שראינו שם עולים פה, זה ממש אחד לאחד.
יש לי שאלה.
חשבתי על הסוגיה הזאת, חשבתי פתאום שזה ממש קשור לסוגיה שאנחנו מדברים עליה. יעל?
יש לי שאלה. לא מעלים פה בכלל את עניין פרסום הניסה.
למה? למה?
אבל אם אני לא צועק, אם הנר לא דולק, אז אין פרסום נס.
כן.
אני צריך לעשות פעולה שמפרסמת.
אולי. אולי מולה
מפרסמת את הנס. לא צריך שהנס יתפרסם בפועל. אני צריך לעשות פעולה שביכולתה לפרסם את הנס. אם בסוף הנס לא יתפרסם, אז לא. זו באמת הגדרה מאוד מעניינת, וזה הצעד הבא שלי. אני אגיע לזה.
אז יש לי עוד שאלה, זה טיפולת אחורה. איך אנחנו, אז מי שנוהג שכל אחד מדליק, זה לא רק הידור, זה מהדרין מן המהדרין. ואחרי שהדלקנו חנוכיה אחת בבית, אז אני כאילו, אחרי שקיימנו את המצווה, איך אנחנו מהדרין?
לא, אם זה נעשה בתוך כדי דיבור, זו הסוגיה הקודמת שראינו. נכון? עם ההתראות עם חמש קורחות. אם אתה עושה פעולה מתמשכת, או אפילו כמה פעולות, שנעשות ברצף, עובר להתראה, נכון מה שראינו שם? אז מבחינתי הכל משתייך להתראה הראשונה. ואת אם אני עושה פעולה של הדלקת חנוכיה אחת, ואז את מדליקה את שלך, ואז הילדים מדליקים את שלהם, וכן הלאה, הכל מצטרף לפעולת ההדלקה הראשונה, וזה נקרא מצווה מהודרת.
אבל
עברתי עכשיו לסדר היום, פתאום נזכרתי, רגע, אבל יש מהדרין ומהדרין, צריך להדליק עוד חנוכיות, אבוד. ככה לפחות הרב מבריסק טוען שעבוד, עוד פעם, לא כולם מסכימים.
כן. אז יוצא לי זה שאם יבוא בן אחד בחצות הלילה, אז הוא לא ידליק לעצמו.
מה, עוד פעם?
אם יבוא אחד הילדים בחצות הלילה.
נכון. לפי זה הוא לא ידליק לעצמו, בן אחד בברכה. מה שהוא יכול זה להדליק, אולי לפרסם את הנס, אף פעם לא מזיק, ולשיטות מסוימות יכול להיות שהוא יכול אפילו להדליק בברכה.
אם יש אנשים בבית.
עוד שעורות שאפשר להדר גם אחרי פעולת המצווה, ושאלה מה זה נר איש וביתו, האם על הגברא יש גם חיוב, יש פה הרבה מה לדון.
מה זאת אומרת, אבל אני מברכת על ההדלקה.
מה, לא הבנתי.
עידית, את לא מברכת על ההדלקה?
ברור שכן.
ברכי, למה לא?
זה אני שואלת.
אוקיי, לכאורה ברכה לבטלה, כי אם נגיד אחד בבית ברך, אז כולנו מדליקים, אם אמרתי אמן, למה אני צריכה לברך עוד פעם?
את צריכה, אבל את יכולה. את יכולה לא להתכוון לתת ידי חובה בברכה שלו, ולברך בעצמך.
זה מה שעכשיו שאלתי בדיוק את השאלה.
זה בדיוק אותו דבר מה שאלתי, אם יש לך איזשהו בן שמגיע ב-12 בלילה, אז הוא יכול להדליק ולברר.
לא, הוא יכול להדליק, אבל אחרי שהמצווה נעשתה, מה שהוא מדליק הוא גם לא ידור מצווה, הוא כלום. אז אין מה לברך. כשאת מדליקה...
למה, אם הוא החליט שהוא לא יצא ידי חובה של המשפחה, אז הוא יכול לברך.
אז זה השאלה, הבית יצא ידי חובה. נר איש וביתו, הבית יצא ידי חובה. אז זה אמרתי שזה תלוי בשאלה אם זה חובה על הבית, או חובה על הגברא בבית, אני לא נכנס עכשיו לכל ההגדרות האלה. אבל אני אומר, כשאת מדליקה, נגיד, יחד עם בן זוג שלך, ושניכם מדליקים, וביחד זאת הדלקה מהודרת, כי אתם עושים נר לכל אחד ואחד. אז אין בעיה, כל אחד מכם יכול לברך, כי שניכם עושים ביחד את המצווה. את יכולה כמובן גם לצאת ידי חובה ממנו, והוא יכול לצאת ידי חובה ממך. אבל אם אתם רוצים לא לצאת ידי חובה ולברך כל אחד לחוד,
בסדר? הרב השווה את זה לחמש אלמנות או חמש קורחות שדיברנו בשביל הקודם. רצף.
אז בעצם הטענה, השאלה שעולה כרגע, זה באמת השאלה שהעלתה יעל. יש פה משהו נורא מוזר בעניין הזה. הרעיון של נר חנוכה, אנחנו שמים אותו בחלון, כדי שיהיה פרסום מניסה וכל הדברים האלה, ובעצם אומר לנו השולחן ערוך, ועוד פעם, בגמרא עצמה אפשר היה להתווכח, אבל שולחן ערוך זה כתוב בצורה הכי ברורה, מה שמעניין אותי זה שתדליק, מצידי אחרי זה שלא ידלוק שנייה אחת. אתה צריך להדליק באופן שיכול להספיק לחצי שעה. בפועל, מצידי שנייה אחת גם טוב. למה? לכאורה הייתי מצפה שההגדרה תהיה שהנר יהיה דולק. זאת אומרת, המטרה היא לפרסם את הנס. אתה כמובן צריך להדליק. אתה צריך להדליק כי אחרת לא יהיה נר שידלוק. אבל בסוף, בסוף המטרה היא שהנר יהיה דולק, כמו במילה. אתה צריך למול, אבל המטרה היא שהתינוק יהיה מהול. אז שם אומרים לו, יש מחלוקת. אבל בנר חנוכה ממש הייתי מצפה שההגדרה תהיה שהנר יהיה דולק, ולא שאני אדליק.
אבל
איך
זה מסתדר?
צריך מספיק שמן כדי שהוא יוכל לדלוק חצי שעה. אבל אם הוא קבע, ואפילו שאת יכולה להדליק, אין שום צורך, את לא צריכה להדליק.
במציאות, איך זה הסתדר? פעם, איך הדליקו נרות חנוכה? זה חורף. ברור שזה, הנרות יחבו. אדם הדליק בפתח הבית, משמאל המזוזה. למה שהנרות לא יחבו? לא היה אז את התיבות זכוכית האלה.
הם עשו את זה באופן שזה לא נכבה, זה ברור. עשו את זה מאחורי חלון, או שהם כן עשו את זה מאחורי דלת זכוכית, או שעשו את זה באופן שזה לא נכבה.
היה דלת זכוכית בתקופת המשנה?
זה
אני באמת שואלת. גם היום... גם היום הסיפור הזה של הזכוכית הזאת לא תמיד זה מחזיק, ואני חושבת שפרקטית, פרקטית, כאילו מלכתחילה תנסה לדאוג שזה ידלוק חצי שעה, אבל פרקטית יודעים שהרבה פעמים יש שם איזה תקלות, ולכן בדיעבד זה לא דולק. מה זה?
תדליק ישוב, הרי המטרה שלי יהיה דולק. אגב, זכוכית זה משהו די עתיק, אני לא יודע מתי התחילו את זה, אבל... הזכוכית הייתה די מזמן, אני לא יודע מתי.
בזמן הרומאים היא מוצר מאוד יקר, היא הייתה רק בבתים של עשירים.
נכון, אני לא חושבת שהיה אפילו חלונות.
מה זה משנה? זה לא משנה כלום.
זה משנה, כי פרקטית בן אדם לא עמד חצי שעה בכל רגע הדליק את הנרות, בחורף שיורד גשם כמו אתמול למשל.
אדם שמדליק את הנר במקום שבו יש רוח והנר בטוח יכבה לא יצא ידי חובה. כך שממה נפשך זה לא יעזור כלום. הנר צריך לדלוק באופן כזה שמלכתחילה, אם לא יקרה כלום, הוא ידלוק חצי שעה. אם את שמה אותו במקום שהוא בטוח לא ידלוק, לא יצאת ידי חובה.
לא, אז אני מה שאני הבנתי, כל הדיון הזה פה, אם זה, על מה נקראת העשייה של המצווה, אם זה להדליק או הנחה, זה בשביל לדעת במקרה ש... כדי לדעת להלכות על הדינים האחרים. אבל איך התחילה? נר צריך, כדי שההדלקה תהיה משמעותית, הוא צריך לדלוק חצי שעה. יש סוגי שמנים שלא מדליקים אותם כי הם לא דולקים חצי שעה או כל מיני כאלה. אבל כן שלכתחילה המצווה היא...
יש שמנים שלא דולקים חצי שעה, יש כמויות שמן.
כמויות של שמן.
שמנים שלא דולקים יפה, יש. אבל לא שלא דולקים חצי שעה.
הם לא עולים יפה, כן. אבל כאילו, לכתחילה, נר כדי שההדלקה, מצוות ההדלקה, תהיה משמעותית, הוא צריך לדלוק חצי שעה, וזה
כולה... התשובה היא לא נכון. לא נכון. הדלקה עושה מצווה, ואם כבתה, אין זקוק לה. אם היא כבתה, לא צריך להדליק.
אין זקוק לה, בגלל שהמצווה היא להדליק, אבל לכתחילה, זה משמעותית.
את יכולה להחליט לעצמך שלכתחילה את רוצה להדליק מחדש, זה בסדר, אבל בהלכה לא זה מה שכתוב. בהלכה כתוב
שכתחילה,
לא צריך להדליק.
אז לכתחילה מותר להדליק, ולא לחבות בכוונה, אבל קבע תוך שתי דקות, הכל בסדר.
כן. אבל גם אם את שמה את זה, מה שאמרתי קודם לחני, אם את שמה את זה במקום שבו זה בטוח יכבה בגלל רוחות או משהו כזה, גם לא טוב.
למה?
אני רוצה להדליק את זה באופן כזה שההדלקה מספיקה באופן פוטנציאלי, מאפשרת באופן פוטנציאלי לנר לדלוק חצי שעה. אבל כל הנקודה היא רק לאפשר את זה לנר. לא צריך שזה יקרה בפועל.
כי אני חושבת שכנראה המציאות הייתה שזה היה מאוד מאוד שכיח שזה היה נכבה באמצע.
נכון. אני רק יכולה להוסיף שאני קראתי בוויקיפדיה על זכוכית עכשיו, כן? והיא הייתה קיימת כבר בתקופת אברהם אבינו, אבל הייתה מאוד יקרה, להחריד. זאת אומרת שבתקופת הגמרא כבר מספרים שכוס מזכוכית לבנה הייתה שווה 400 זוז.
נכון.
אז אני לא בטוחה שהיא הייתה בשימוש כל כך נפוץ.
ואגב, הגמרא באמת...
גם בדיונים בגמרא זה פשוט להקיף את כל האפשרויות שרק יכולים להיות, זה לא מחייב שלא היה להם זכוכיות.
לא, לא,
יכול להיות שזה, אבל לא
בשימות... זה לא קשור אלינו, אני לא רואה את הרלוונטיות שלו. צריך להדליק במקום שבו זה אמור לדלוק חצי שעה, זה לא משנה, אם היה להם זכוכית, מצידי שיעשו את זה, אני לא יודע מה, מה שאת רוצה. אבל הם עשו את זה.
נהיה מה.
אחרת הם לא יצאו ידי חובה. ולכן ההגדרה ההלכתית לא קשורה לזה, זה לא...
אז פרסום הנס כנראה זה בתוך הבית, לאנשים בבית.
אז זה כבר דברים שבדייבת.
סיפור אחר.
למה כותב, בגלל שיש בחוץ, יש סכנות ודברים כאלה, אז נעשה את הפרסום כלפי פנים, אבל...
אבל אף על פי כן צריך לדלוק זמן מסוים.
כלפי חוץ, לא כלפי פנים.
ואם אדם רוצה לצאת מהבית, הוא לא רוצה להשאיר את הנרות דולקים, מותר לו לכבוד אותם לפני החצי שעה?
אה, יפה, נו.
אני לא חושב.
אם ככה, אז כן.
אני לא חושב. נדמה לי, אני צריך לבדוק את זה, אבל אני לא חושב שזה מותר.
כי מעניין, כי אם הוא הדליק ועשה את המצווה...
לא, אבל אם את מחבה, אז מצטרף למעשה, אז המעשה שלך הוא לא מעשה של הדלקה לחצי שעה. זה מקלקל את המעשה שלך, כי את מחבה את זה.
זה כמו רודה את הפת.
זה כמו לשים את זה במקום שבו
הרוח תבוא ותחבא. בדיוק, לרדות את הפת בקלקול.
כן, אוקיי.
מקום שבו הרוח בטוח תבוא ותחבא, גם זה לא נקרא הדלקה. למרות שהרוח תחבא את זה עוד שתי דקות. אבל כבר עכשיו זה לא נקרא הדלקה. הדלקה זה פעולה שמאפשרת לנר לדלוק חצי שעה. לא צריך שבפועל הוא ידלק, אבל צריך שההדלקה תאפשר לו את זה. אוקיי? עכשיו, פה באמת זה מביא אותי לרעיון שאליו אני כבר רואה שאני לא מצליח להיכנס בכלל. תסתכלו על זה אחרי זה בסיכום אם תרצו, כל העניין הזה של הדלקת הנר. בהדלקת הנר במקדש, אני מקווה, במנורה, כן? הדלקת הנר, הרי מה שאני רוצה בעצם להסביר פה, זה איך הגענו למין הגדרה כל כך מוזרה של הדלקת נר חנוכה. הרי המטרה של ההדלקה היא פרסום הנס, שיראו את האש, שיזכרו את הנס ואת חנוכה. ובעצם אומרים לנו, עזוב, מה שאתה צריך לעשות זה רק את הפעולה שמאפשרת את זה. אבל לא צריך זה יקרה בפועל, יותר מזה. אפילו אם זה נחבא, ואני יכול הרי להדליק עוד פעם, מה הבעיה? לא, אין צורך. הכל בסדר, אם זה נחבא, תשאיר את זה ככה, הכל בסדר. תעשית את מה שאתה צריך. לא אומרים לי בדיעבד. אין בעיה, כבתה אין זקוק לה. למה? הרי זה הפוך להיגיון. נדמה לי שקשה מאוד להתעלם מזה שיש פה איזשהו... מסר מאוד ברור שרוצים להעביר לנו דרך ההגדרה הזאת. אי אפשר, זה לא יכול להיות במקרה, ההגדרה הזאת. יש פה משהו שברור שהוא מהותי. ואני חושב שמה שרוצים להגיד לנו, זה שנר חנוכה הוא זכר למנורה שבמקדש, נכון? בגלל שהדליקו את המנורה שבמקדש לשמונה ימים, אנחנו מדליקים את החנוכיות לשמונה ימים. כן, המנורה במקדש זה השבעה קנים. אנחנו מדליקים חנוכיה עם שמונה, וזה נורא מבלבל. כי השמונה זה בגלל שמונה ימים, לא בגלל המספר הקנים. אבל זה זכר להדלקת המנורה במקדש. עכשיו, מה שקורה במקדש, בהדלקת המנורה, קוראים שם דברים מאוד מוזרים. אבל הם מאוד דומים למה שראינו עכשיו בנר חנוכה. אם אתם רואים שם, אולי רק באמת על קצה המזלג נסתכל על זה. ואתה תצווה את בני ישראל ויקחו אליך שמן זית זך, קטית למאור, להעלות נר תמיד. באוהל המנורה. באוהל מועד מחוץ לפרוכת אשר על העדות, יערוך אותו אהרון ובניו מערב עד בוקר לפני השם, חוקת עולם לדורותם מעד בני ישראל. מה זה יערוך אותם? ומה זה להעלות נר תמיד? זה שני ביטויים שמופיעים בתורה ביחס לנר. יש להעלות את הנר ויש לערוך. במקום אחר אגב, יש עוד ביטוי, וזה נקרא להיטיב. והקטיר עליו אהרון קטורת סמים בבוקר בבוקר, בהיטיבו את הנרות יקטירנה. יש פה ויכוח בין הראשונים, מה זה הטבה, מה זה העלאה, ומה זה עריכה. לענייננו, הטבה באופן הפשוט זה הניקוי. הניקוי, ההכנה של הנר, החלפת שמן, ניקוי הפחם, הכנת המנורה להדלקה. זה נעשה בערב, נעשה בבוקר, זה מחלוקות ראשונים מתי בדיוק זה נעשה. הרמב״ם מחבר להטבה גם את ההדלקה, אבל באופן עקרוני, הטבה בפירוש המילולי זה הניקוי. העלאה זה ההדלקה. בהעלותו את הנרות זה כשתהיה שלהבת עולה מאליה. כן, העלאה זה ההדלקה בפועל. ההטבה זה ההכנה. ומה זה עריכה? אז יכול להיות שהעריכה זה שנרדף להטבה, אז יש ויכוחים. לא נכנס לזה עכשיו. עכשיו, מה שקורה כאן זה דבר מאוד 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 מוזר. כי הדלקת הנר, הדלקת המנורה במקדש, היא עבודה. עבודה צריכה להיעשות בכהן. נכון? זה הכלל, עבודה נעשית רק על ידי כהנים. משהו שהוא לא חייב כהן, פשוט לא עבודה. עכשיו מתברר שההטבה זאת המצווה שצריכה להיעשות בכהן. ההדלקה כשרה בזר. זאת להדליק את המנורה בפועל יכול גם ישראל, לא צריך כהן. להכין, לנקות את הפחם, לשים את השמן, להחליף את השמן וכולי, להוריד את הדשן, זה הכל צריך לעשות רק על ידי כהן. זה דבר נורא מוזר. ואת ההכנה להדלקה, זאת העבודה מוזר. החשובה, וזה צריך לעשות על ידי הכהן.
אבל זה לא מוזר. זה
נקרא כשרה בזר.
אני רואה בזה את האחריות.
מה זאת אומרת?
כי הנר ידלוק רק אם באמת ההכנה תהיה טובה, ההטבה. וזאת האחריות להדלקה.
תקחי ישראל אחראי שיעשה זה כמו שצריך, אבל בסוף בסוף הרי המטרה זה ההדלקה.
לא.
ההכנות זה הכנות, אבל בסוף המטרה שהמטרה תהיה דולקת.
אני חושבת הפוך. אני באמת חושבת הפוך.
מה?
זה כמו שאני, לא יודעת, אכין את הבצק ואכין את הלחם ואשים את הסוכר ועשה את הכל מדויק. ובסוף אני אגיד לו, טוב, תכניס לתנור. לא, נכון שאולי הפעולה של בין ההכנה לבין ההדלקה, אז היא הפעולה החשובה.
זה הכנות, זה אינסטרומנטלי. הרי המטרה בסוף שתהיה...
אבל יש פה דיוק רב, יש פה דיוק רב. בהכנות האלה.
אין לי בעיה עם הדיוקים, אז תקחי מומחה בעל שם עולמי להכנת נרות. אבל מה זה קשור לכהן?
אז הכהן הוא בעל שם עולמי.
לא, הכהן הוא לא מומחה, הכהן לא עובד פה כמומחה. הכהן עובד פה כמי שעושה את העבודה החשובה יותר, לא המדויקת.
אוקיי, בסדר, אחראית.
זו שאלה של דיוק.
זו שאלה של אחריות.
העבודה היא עבודה חשובה, אם היא צריכה לכפר, זה תפקידו של הכהן. אם זה רק הכנות, יכול להיות מומחיות על. למשל, הכנת קטורת, או כל מיני דברים, דורשים מומחיות. בסדר, יש מומחים לזה, זה לא קשור לכהן.
לא כהנים, כהנים לא עשו את זה.
זה שני דברים שונים.
לא, אבל הכהנים הטיבו את ה...
כל הסיפור הזה הוא סיפור הפוך. בעצם, אנחנו, ההכנה של הנר היא הדבר החשוב, הוא זוקק דווקא כהן, זה העבודה. ההכנה, ניקוי הנר, החלפת השם, זריקת הפתילות וכו'. וההדלקה, שהיא לכאורה המטרה, היא הפסגה, זה לא, זה יכול לעשות כל אחד, זה יכול להיות גם בזר. עכשיו, יש מחלוקת הרמב״ם ורייבד, אם יצא לכם לראות, הרייבד אומר לך, תחילה גם ההדלקה בכהן, רק בדיעבד היא קשרה בזר. הרמב״ם אומר, לא, לא, אפילו לך תחילה, אין שום צורך שהכהן ידליק. שיעשה את זה זר, מצידו שיעשה את זה אולי קוף. זה בכלל לא משנה. מה שחשוב זה רק ההכנה. הם כבר רואות את הדמיון לנר חנוכה. ובעצם רואים פה את אותה תופעה. גם במנורה, בעצם, המטרה או המצווה שמוטלת, המצווה העיקרית, העבודה העיקרית שמוטלת עלינו זאת ההכנה. מה שיקרה בפועל, שיעשה את זה זר, שיקרה מאליו, שתהיה שלהבת עולה מאליה, זוכרות את הגמרא שהבאתי לכם? שתהיה שלהבת עולה מאליה, אני טוען שזה לא רק תיאור ספרותי, זו דרישה הלכתית. זו דרישה הלכתית, פירוש הדבר שהעלייה של השלהבת היא כבר תוצאה שקורית מאליה, זה לא העבודה שלנו. העבודה שלנו זה להכין את המנורה. אחרי זה, יעשה את זה כהן, יעשה את זה זר, יעשה את זה קוף, תרד אש מן השמיים, לא אכפת לי, את ההדלקה יכולה לעשות גם מאליה.
אבל זה קצת, זה הפוך, כי בעצם לפעולת ההדלקה עצמה, בחנוכה אנחנו מתייחסים כפעולה עיקרית, ובמקדש זאת הפעולה המשנית. זה בדיוק להפך, עצם, כאילו אני שואלת עצמי, מה המהות של ההדלקה עצמה?
לא, ואני אומר, אני לא...
רגע, ובהדבקת הפת, הדבקת הפת...
אני לא יודעת הזאת עד הסוף. בבית אין כהנים ולא כהנים, בבית אנחנו עושים הכל. אבל עדיין אני חושב שיש פה טביעת אצבע של העיקרון הכי יסודי, ואם תקראו את הסיכום אז אתם תראו שיש עשרות קושיות שהראשונים והאחרונים מעלים בנושא של הטבת המנורה. וברגע שמבינים את מה שאני מסביר כאן, שבעצם ההטבה היא העבודה, כי העבודה זה ההכנה, ומה שיקרה בסוף מצידי או שיקרה או שלא יקרה, שיקרה מאליו. זה לא משנה. ברגע שמבינים את זה כך, כל הקושיות נעלמות מאליהן.
אבל כאן זה הפוך. ההדלקה, בחנוכה ההדלקה היא ההכנה, ובמקדש ההדלקה היא הסיום. ואני חושבת דווקא שבחנוכה קבעו את זה ככה, כדי להבדיל ממנורת המקדש, לא כדי להראות שזה דומה למנורת המקדש. כדי שאנשים יבינו שחייב להיות שוני בין חנוכיה לבין המנורה שבבית המקדש.
אפילו אם אני מקבל את מה שאת אומרת, ואני לא בטוח, עדיין ברור שבשני המקומות שמים דגש על ההכנה ולא על התוצאה, אלא שעושים שוני בהכנה. מהי ההכנה שעליה מדובר? ההכנה במנורה זה הכנת הפתילות והדשון. וההכנה במנורה זה, בחנוכיה זה ההדלקה. לא אכפת לי. אני מוכן
לקבל. ולכן זה מאוד מוזר.
בשני המקומות, מה שמוטל עלינו זה להכין, והתוצאה פחות חשובה.
אני מבינה את המכנה המשותף, אבל זה מאוד מוזר שפעולת ההדלקה פעם אחת נתפסת ככה ופעם אחת נתפסת אחרת.
אני מוכן לקבל את ההסבר שלך להבדל הזה. זה עדיין לא סותר את מה שאני אמרתי. כי מה שאני אמרתי זה שאי אפשר להתעלם מהדמיון שבשני המקומות יש בדיוק את אותו אבסורד, וזה אבסורד זועק לשמיים. ועובדה שהוא מופיע גם במנורה וגם בחנוכיה. זה שיש הבדל ביניהם, שהדלקת האש בעצמה, בחנוכיה נחשבת הכנה, ובמנורה נחשבת התוצאה, אולי זה בגלל ההסבר שאת אמרת, אין לי בעיה עם זה.
אני אומרת שאי אפשר להתעלם מהמשותף, אבל גם לי מאוד קשה להתעלם מהשוני. השוני פה הוא זועק.
אני חוזר פעם שלישית. אני מסכים, ואני מוכן לקבל גם את ההסבר שלך, זה לא סותר למה שאני אומר. ההבדל בינו עומד, והדמיון בינו עומד. אני הסברתי את הדמיון, ואת הסברת את ההבדל, בסדר גמור. אבל עדיין, אני מדבר עכשיו על המימד של הדמיון. והמימד של הדמיון הוא זועק. המימד של הדמיון אומר, בשני המקומות קורה משהו שהוא אבסורדי לחלוטין על פניו. מה שנדרש מאיתנו זה האמצעים, ההכנות. ובסוף בסוף מה שקורה, קורה מאליו. איך להבין את הדבר הזה? עכשיו, אני לא אכנס כי אין לנו הרבה זמן, אני לא אכנס...
מה זה אומר מבחינת הדבקת הפת? זה אומר מה? שהדבקת הפת היא לא חשובה, אבל...
לא, אמרתי, אני לא מסיק מסקנות מפה להדבקת הפת.
אוקיי.
אני אומר שכמו אותם אפשרויות שיש ב, 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 שעולות פה, עולות גם לגבי הדבקת הפת. המסקנה לא חייבת להיות שווה בשני המקומות. עכשיו, מה שקורה כאן, אני חושב לפחות, יש בכמה מקומות בחזל רואים שמנורה בעצם, רגע,
אני רוצה רגע לשאול משהו, אז בעצם מה שאתה אומר, להדליק בחנוכה, להדליק את החנוכיה, זה חלק מההטבה, חלק מההכנה.
זה מקביל להכנה.
זה מקביל להכנה. מה העיקר בחנוכה? שזה ידלוק חצי שנה?
לא, העיקר הוא ההכנה. זה מה שאני אומר, צריך להבחין...
העיקר הוא ההכנה.
לא, אני רוצה להסביר. תראו, יש הבדל בין החלוקה אמצעי מטרה, לבין החלוקה עיקר ותפל. אנחנו רגילים לזהות את שתי החלוקות האלה, אבל זה לא בהכרח סינונימי. מה זאת אומרת? אפשר להגיד, ההכנה היא כמובן האמצעי, והמטרה זה שזה יהיה דולק. זה נכון בשני המקומות, אבל זה לא אומר שהעיקר זה שזה יהיה דולק. העיקר היא ההכנה. למה? וזה מה שאני רוצה להסביר כאן. הגמרא אומרת בכמה מקומות, במדרשים, לא רק בגמרא, אמר רבי יצחק, הרוצה שיחכים ידרים, ושיעשיר יצפין, וסימנך שולחן בצפון, ומנורה בדרום. מה זאת אומרת? המנורה נמצאת בדרום, ומנורה זה סימן לחוכמה. מנורה זה תורה בעצם, זה סימבול. אוקיי? זה רוצה להחכים ידרים, ושיעשיר יצפין. זאת אומרת שמנורה זה סמל לתורה. רואים את זה בעוד מקומות. אבל לענייננו נסתפק כרגע בזה. מה שאני בעצם רוצה לטעון זאת הטענה הבאה. כאשר אנחנו מדברים על עניינים רוחניים, בתורה בפרט, ההכנה היא בעצם הדבר העיקרי שמוטל עלינו. בסופו של דבר התוצאה עולה מאליה, השלבת עולה מאליה. תראו למשל פה, איך הגמרא מתייחסת לקניית חוכמה. אמר רב חנינא בר אידי, למה נמשלו דברי תורה למים? בכתיב, אוי כל צמא לכו למים. לומר לך, מה מים מניחים מקום גבוה והולכים למקום נמוך, אף דברי תורה אין מתקיימים, אלא במי שדעתו שפלה. ואמר רבי יושעיה, למה נמשלו דברי תורה לשלושה משקין הללו, במים, ביין ובחלב, בכתיב אוי כל צמא לכו למים, וכתיב לכו שברו ויכלו, ולכו שברו בלא כסף ובלא מחיר יין וחלב. לומר לך, מהשלושה משקים הללו אין מתקיימים אלא בפחות שבכלים, אף דברי תורה אין מתקיימים אלא במי שדעתו שפלה. זאת אומרת, בעצם אנחנו אמורים להכין את עצמנו ללימוד תורה על ידי תיקון העמידות שלנו, הנפש שלנו. יותר מזה, אחרי זה כתוב ככה, רבי חנינא בן דוסא אומר, כל שיראת חטאו קודמת לחוכמתו, חוכמתו מתקיימת. וכל שחוכמתו קודמת ליראת חטאו, אין חוכמתו מתקיימת. והוא היה אומר, כל שמעשיו מרובים לחוכמתו, חוכמתו מתקיימת וכו'. ומה שכתוב פה, זה נוגע בישעיהו, כתוב, והיה אמונת איתך חוסן ישועות חוכמת ודעת, יראת השם היא אוצרו. אוצר אגב, זה מחסן, זה הפירוש המילולי. אוצר זה בית האוצר, זה המקום שבו מכניסים את האוצר. אוצר זה מקום שבו מכניסים את התבועה, זה האסם, אוקיי? יראת השם היא אוצרו, רב חיים ולוז'ינר בשער ד' בנפש החיים מעריך בעניין הזה, אומר שיראת שמיים זה האוצר, זה המחסן שלתוכו נכנסת תורה. אם אין לך את המחסן כמו שצריך, תורה לא תיכנס. אוקיי? וגם פה אותו דבר, הבאתי לזה עוד מקומות, עוד מקורות. עכשיו, מה בעצם אנחנו רואים כאן? מה שאנחנו רואים כאן, ואני חושב שאפשר לראות את זה, בכלל, כשלומדים, נגיד שאנחנו שואלים שאלה, בגמרא. מבקשים קושייה בגמרא, יש לנו סתירה בין שני מקורות. אנחנו מנסים, מחפשים את התירוץ. אין דרך סיסטמטית, שיטתית, להגיע מהקושייה לתירוץ. אחת הבעיות בלמידה, או בפתרון בעיות, זה שזה תהליך יצירתי. זאת אומרת, אם הייתי יכול לייצר אלגוריתם שייצר תשובות, תיתן לו שאלה והוא ייצר לך תשובות, אז התשובות האלה לא היו תשובות. יש משהו, לכן חז"ל מתייחסים למשווים את התורה למציאה. כמו שמציאה אתה זוכה בה בהיסח הדעת, גם תורה מגיעה לאדם בהיסח הדעת. מה הכוונה בהיסח הדעת? אני יושב בסוגיה, מקשה קושיות, מחדד לעצמי היטב את ההגדרות וכו', עכשיו אני תקוע, יש לי איזושהי סתירה. אני לא יודע מה הקשר בין דברים, או איך מתיישבים דברים וכו'. פתאום יש לי הערה. אני פתאום מגלה, יש לי איזשהו פתרון, יש לי איזשהו הסבר שיכול ליישב את הקושיות, להסביר את הסוגיה וכו'. מאיפה בא ההסבר הזה? כמו מציאה, בהיסח הדעת. זה לא משהו שאני יכול לעבוד עליו בצורה סיסטמטית ולהגיע אליו. זה משהו שמגיע אליי, נופל עליי איכשהו. שלהבת עולה מאליה. מה זאת אומרת? החוכמה שמגיעה לבן אדם, היא בעצם ניתנת לו כמו מציאה. היא באה לו מלמעלה. מה שאתה יכול זה לעשות את ההכנה. ההכנה זה לא רק ההכנה במובן של עבודת המידות שקראתי קודם, אלא גם הכנה אינטלקטואלית. זאת אומרת, להגדיר טוב טוב את השאלה. לנסח היטב איפה הסתירה, מה בדיוק הבעיה. להציב את הדברים כמו שצריך, ועכשיו לחכות. זהו, אחרי זה אתה יכול רק לחכות. אין לך מה לעשות מכאן והלאה. מכאן והלאה שלבת עולה מאליה. אתה יכול לעשות רק את ההכנה. ולכן הדרך של קניית חוכמה, שמסומלת על ידי הדלקת מנורה והחנוכיה כזכר למנורה, בעצם אנחנו אמורים להתמקד בהכנה. כל מה שאנחנו יכולים לעשות זה רק הכנה. אחרי זה, שלהבת עולם מאליה היא קשרה גם בזר, זה יכול לעשות מעצמו. זה לא משהו שהוא בידינו, זה כמו מציאה שבאה לאדם בהיסח הדעת. אני חושב שזה לקח גדול גם לרוחניות בכלל וללימוד בפרט, שיש פה משהו שבעצם לא כולו תלוי בנו. אלא אנחנו יכולים לעשות את ההכנה, ומה שנדרש מאיתנו זה לעשות את ההכנה המיטבית. מכאן והלאה, שלהבת תעלה מאליה, אם עשינו את ההכנה כמו שצריך, היא כנראה תעלה. ואם לא עשינו זה כמו שצריך, היא לא תעלה. ואני חושב שלכן ההגדרות האלה הן באמת הגדרות דווקא בהקשר של מנורה וחנוכיה. מנורה זה בעצם תורה, והדרך לזכות בתורה זה לעשות הכנה כמו שצריך. יש, אגב, במאמר מוסגר, יש לי חבר טוב, לא דתי בכלל, שהוא הקים חברה, הוא למד אצל איזה רוסי אחד שהמציא שיטה לחשיבה המצאתית שיטתית. זאת אומרת, אם יש לך איזושהי בעיה, אתה תקוע, קושייה או משהו כזה, יש לו דרך שיטתית איך לגזור פתרון לבעיה. זה הרי שאלת 24 מיליון הדולר, כן? איך יש לך בעיה, איך אפשר באופן שיטתי להגיע מהבעיה לפתרון. בדרך כלל אנחנו מבינים שזה עניין יצירתי. זה נוחת עליך מלמעלה, או שהלך לך או שלא הלך לך. לכן גם כשבמחקר, אתן דוקטורנטיות, אני מניח שאתם מכירות את זה, אתם נתקעות באיזושהי בעיה, אתם לא יודעות מה לעשות, אוקיי, אנחנו הולכים לים, הולכים לטייל קצת, ישנים על זה, ופתאום יש לי איזשהו רעיון, עולה לי משהו שפותר לי את הבעיה. ואת המשהו הזה איכשהו צריך לבוא אליי. אני לא יכול לייצר אותו, לפחות בחלקים היצירתיים של העבודה. אין דרך לעשות את זה בצורה סיסטמטית. עכשיו, מתברר שלהם יש.
Okay.
יהודי בשם אלצ'ולר, יהודי רוסי, הוא המציא שיטה כזאת, חבר שלי עשה מזה חברה, זה נקרא SIT, Systematic Initiative Thinking, והאיש נותן ייעוץ לממשלות בעולם ולחברות על, מפיליפס ועד אינטל ו-IBM וכל חברות העל האלה שנתקעות בכל מיני מבואות סתומים או משהו כזה, מחפשים פתרון, מזמינים אותו, הוא עושה סדרה למנהלים ומראה להם איך באופן סיסטמטי אפשר לגזור את הפתרון מתוך הבעיות. עכשיו, אני לא בדק איתו כמה אפשר בשיטה הזאת לנסות ולפתור גם בעיות בלימוד בלימוד עיון, כן, בלימוד גמרא או הלכה, שאלה מעניינת. אבל על פניו התחושה היא שלא יכול להיות שיש לזה אלגוריתם סגור. יכול להיות שאתה יכול למכן את זה קצת יותר, אבל אלגוריתם סגור לא יהיה פה. יש פה משהו שדורש יצירתיות. ולכן, כן?
ברמת ההוראה, אנחנו אומרים לסטודנטים, ברמת היצירה, כן? אני מלמדת אומנות. אנחנו אומרים להם, אם תעבדו, בוודאי זה יפתח דלת למוזות. המוזות לא תבונה לבד אם לא תעבדו. כלומר, תתחילו לעבוד ואז יהיה בסדר. מה?
בתנאי שהתותחים לא רועמים, אני אומר.
לא, ברור, כן.
זה המוזות שותחו.
לא, זה ברמת לא.
אז לענייננו, מה שאני בעצם רוצה לומר, זה משהו שאם תזכרו, כשדיברתי על המשמעות של מלאכת תוצאה כמלאכה גרועה, זוכרת את השיעור שהיה בתחילת השנה, דיברתי על אז מה שאמרתי שם בעצם, זה שכל הפעולות היצירתיות שאותן אנחנו עושים, הם למעשה שימוש באמצעים, בחוקי טבע, במשאבים, שהקדוש ברוך הוא ברא, שהעולם מעמיד לשימושנו. אנחנו אף פעם לא באמת מייצרים משהו יש מאין. בסופו של דבר אנחנו בסך הכל משתמשים בדברים שמוכנים לשימושנו. הרעיון פה הוא רעיון מאוד דומה. זאת אומרת, אנחנו יכולים להכין את הדברים, אבל בסופו של דבר, אנחנו לא נייצר את זה בעצמנו, זה ניתן לנו באיזושהי צורה. זאת אומרת, יש פה משהו שאם אנחנו עושים את ההכנה כמו שצריך, אולי הוא יגיע, אבל אנחנו יכולים רק להכין. אין לנו את היכולת לייצר את הדבר הזה יש מאין. את זה יש רק לקדוש ברוך הוא. ובמובן הזה, המנורה והחנוכיה, אני חושב באמת, פונות לכיוון הזה. כשאנחנו רוצים להבין איך נרכשת חוכמה, אנחנו צריכים להבין שבעצם מה שמוטל עלינו זה ההכנה. וכדי להדגיש את זה, אז גם אומרים לנו יותר מזה. אם היא כבדה, אתה לא צריך אפילו להדליק. אין זקוק לה, עזוב. למרות שברור שיש פה מטרה שזה ידלוק. אבל כדי לחדד את הנקודה הזאת, אז אומרים לנו, אנחנו לא רק שלא נדרוש ממך, לא, זה בדיעבד יהיה קשר. לא, לא, אל תדליק בכלל. זה בא כדי לחדד לך את הנקודה הזאת, שבעצם מה שנדרש ממך זה ההכנה. יש פה, אני חושב, האבסורד הזה הוא בכוונה אבסורד, הוא באמת אבסורד. הוא אבסורד כי בסופו של דבר המטרה היא כן לפרסם את הנס. אבל בכל זאת חז"ל מוכנים לוותר במידה מסוימת על הצגת המטרה האמיתית של פרסום הנס, כדי לחנך אותנו למה באמת המשימה שמוטלת עלינו. ולכן אנחנו אומרים, אנחנו מבטרים לך, אל תדליק. אם נכבה, אל תדליק.
זה כל כך יפה בחנוכה, כי כל חנוכה, בחנוכה כל כך מסמל את הדבר הזה של גאולה, וישועות, וסגולות, וכל מיני דברים, פתאום נסם, זה במקום של השתדלות, הנס יקרה מאליו, הוא צריך לקרוא, אבל מה רמת ההשתדלות? לא שתדל יותר מדי.
אז הנס חנוכה זה בעצם הטענה שבנס חנוכה, ועוד פעם, גם על זה אני יכול לדבר הרבה, אבל אני אכנס לזה כאן, יש לי תפיסה לא לגמרי קונבנציונלית בשאלה של מעורבותו של הקדוש ברוך הוא בעולם. לא לגמרי קונבנציונלית, זה אנדרסטייטמנט. אבל מה שאני רוצה לומר זה שהמסר הזה שאומר שגם הגאולה או הניצחון הזה שהגיע שם אצל החשמונאים, בעצם בסופו של דבר נבע מזה שהם עשו את ההכנות. בסוף בסוף הם קיבלו את זה, אוקיי? זה הנקודה. לכן אני חושב שבאמת חנוכה מאוד מתאים לעניין הזה, מעבר לזה שמדובר במנורה. למה בחרו דווקא בסימבול הזה של המנורה, ולא ב, אני לא יודע מה, סתם בהקמה, כל אחד יקים בית, יקים סוכה בחנוכה, זכר לבניין המקדש, או לכינון המקדש מחדש. בחרו דווקא את הסימבול של המנורה, ותארת המנורה, כי יש פה באמת משהו שהוא קשור רעיונית לעניין הזה, להסתכלות הזאת על העבודה שלנו מול השגת התוצאות.
אולי
דרך סדר. ובשפה הקבלית צריך להכין את הכלים.
מה? לא הבנתי?
להכין את הכלים.
נכון.
אולי זה מסתדר גם עם נס פך השמן.
בסופו של המדע מבחינים, מאז רייכנבך, בין הקשר הגילוי להקשר הצידוק. כשאני מוצא, מציע תיאוריה מדעית, יש לי היפותזה, שיש חוק טבע כזה וכזה. המדע, מה שהוא יכול לעשות, זה לבדוק את ההיפותזה הזאת במעבדה. זאת אומרת, לעשות ניסוי ולראות אם זה מתאשר או מופרך, אוקיי? אבל איך הגעתי להיפותזה הזאת, אין שום דרך מדעית לבדוק את זה, זה לא קורה בצורה סיסטמטית, ולכן זה גם לא מעניין. כן, בצורה קיצונית, אז זה ידוע, יש כמה וכמה תיאוריות כאלה בתולדות המדע, שנוצרו מאיזשהם מזיות, התגלויות בשמיים, אני לא יודע מה, סבתא שלך התגלתה אליך וסיפרה לך שיש את חוק הגרביטציה. עכשיו אתה בא ואתה אומר לאנשים, תשמעו, סבתא שלי טוענת בתוקף, שנפטרה, כן? טוענת בתוקף שחוק הגרביטציה זה GMM חלקי 4 ריבוע. אוקיי, זה כוח המשיכה בין שתי מסות.
להתעלות בגדולים.
כן, אמרנו, גדולים מתים, כדי שזה לא יהיה ניתן להפרחה. אז הנקודה היא שאחרי שאני אומר את זה, השומעים לא אמורים לדון בשאלה עד כמה סבתא שלי הבינה בפיזיקה. זה לא אמור לעניין אותם. כי זה הקשר הגילוי, איך גיליתי את התיאוריה. מה שמעניין אותם, מה שאמור לעניין אותם זה הקשר הצידוק. מה זאת אומרת? בוא נבדוק אם זה כן עובד או לא. אם זה עובד, אז מה אכפת לי זה בא מסבתא שלך. אם זה לא עובד, אז זה גם יכול לבוא מאיינשטיין. אני לא אקבל את זה. זה לא רלוונטי. אני סוגר פה פתאום מעגל, לא חושב, לא שמתי לב, למה שפתחנו בו. האם צריך לקבל דברים בגלל שהאדם אמר, כן, המגן אברהם הזה, שדיברתי עליו בהתחלה.
נכון.
אז אני אומר שבסופו של דבר, למה הקשר הגילוי לא מעניין? הקשר הגילוי לא מעניין, כי גילוי של היפותזה הוא תהליך יצירתי. ואין לנו דרך סיסטמטית לא לעשות את זה, וגם לא לבקר את זה. אין לנו דרך לבקר האם עשית את זה נכון או לא נכון, זה לא מעניין. אני רוצה לבקר את התוצאה. בוא נראה אם זה עומד במבחן המעבדתי, במבחן הניסוי, או לא עובד במבחן האמפירי. כן, זה הכל. לא, אני לא בודק את הקשר הגילוי, אלא רק את הקשר הצידוק. אני רק אסיים, נגמר לנו הזמן, במדרש הזה שהפניתי אתכם בסוף, אני לא יודע אם הספקתם להגיע אליו, מדרש על פרשת תצווה, פרשת תצווה מתחילה במצווה על המנורה. קראנו את הפסוקים. והמדרש, במדרש תנחומה, פותח את פרשת תצווה ככה. תקליחים אתה עומד על זה. שלחתי לכם תקליחים דה. אז הוא אומר, ילמדנו רבנו, קטן לכמה נימול. הוא אומר, כמה ימים לוקח לו לימול. כך שנו רבותינו, קטן נימול לשמונה. מה היא טעמה? כשם שנימול יצחק אבינו, אמר שמעון בר יוחאי, בואו ראה שאין חביב לפני האדם יותר מבנו, והוא מעל אותו. וכל כך למה? אמר לך מרבי יצחק, כדי לעשות רצון בורו. מה זה עושה בתחילת פרשת תצווה? פרשת תצווה לא נוגעת במילה בשום צורה. מילה לא מופיעה שם. למה המדרש שעוסק במילה מופיע בתחילת פרשת תצווה?
העניין להיות מבול ולא למול.
לא, אז תראו את הכלי חמדה שם. הכלי חמדה מעריך באנלוגיה הזאת בין הנרות לבין מצוות מילה. שני המקומות, במצוות מילה, המצווה היא להיות מהול, או שהמצווה היא להיות, סליחה.
למול
או להיות מהול, והוא רוצה לטעון שהמצווה היא להיות מהול. והוא טוען באנלוגיה למנורה, שגם שם המצווה היא שזה יהיה דולק. ולדעתי הוא טועה. אני מקבל את האנלוגיה שהוא עושה, אבל מהכיוון ההפוך. כמו שבמנורה המצווה היא להדליק, המצווה היא להכין, לא שיהיה דולק, ובחנוכה המצווה היא להדליק, ולא שיהיה דולק, כך גם במילה המצווה היא למול, ולא שיהיה מהול. יש לזה מחלוקות ראשונים, הוא מביא את זה בעצמו שם, אני לא יכול להיכנס לזה כאן, והבאתי כבר את הרמב״ם ואת הטור לגבי ציצים שלא מעכבים, אבל זה על רגל אחת לגבי המדרש. אוקיי, נעצור כאן.
אני רק רוצה להגיד שאם מסתכלים על הנס פך השמן, אחד ההסברים הוא שהם חילקו את השמן שהיה להם לשמונה ימים, וכל יום הם הגדליקו קצת, והנץ היה שזה דלה כל היום. ואולי זה מסתדר בעצם עם זה שבחנוכה העיקר הוא ההדלקה, בגלל שבעצם במקדש הם לא ידעו שזה ידלוק להם כל היום, בהשתדלות היחידה שלהם הייתה להדליק, וזה פשוט השלב את עולם מאליה, ואותו דבר בחנוכה אנחנו מדליקים, ושלב את עולם מאליה, אנחנו עושים את ההשתדלות ההכנה, וזהו.
יפה מאוד.
תודה.
מסכים לגמרי.
כן,
נכון. אוקיי, יופי.
תודה רבה, חנוכה שמח.
תודה, חג שמח.